התחלנו להקליט.
כן.
נעשה תמונה בסוף.
נעשה תמונה, אל תדאג גבי, אנחנו נעשה לפנות. איתנו, גבריאל איידו, המלאך גבריאל. לא, זה לא המלאך גבריאל, זה המלאך.
הוא רוצה תמונה.
כן, הוא רוצה תמונה. קיצר, שלום חברים, ברוכים הבאים לבחול יום נתון.
אתם צריכים תמונה?
מי זה? אנחנו.
אתם, המאזינים. אני מסתכל עליך ואני מדבר על אלפי המאזינים. אתה יודע איפה הם צריכים תמונה?
איפה?
אני אספר לך. הם צריכים בברצלונה. ברצלונה משחקת מלאגה ב-20 עד ה-23 באוקטובר. משחק ב-23 באוקטובר. ואיסטה רוצה לשלוח אותם לשלושה ימים שם. חבילה החל מ-600 יורו. וריאל מדריד משחקת נגד טוטנהאם בליגת האלופות.
משחק אש, גארת' בייל. מארח את טוטנהאם.
וטוטנהאם סוף סוף נכנסה לליגת האלופות כמו שצריך.
ניצחו בוומבלי, חביבי.
לא צחוק, זה לא כמו העונה שעברה. וברצלונה נגד אולימפיאקוס בליגת האלופות, שחקו את משחק כמה גולים היוונים יחטפו, למרות שהיוונים פתחו טוב את ליגת האלופות.
כן, אתה יודע שראיתי את... הייתי בריאל מדריד גלת הסרי לפני כמה שנים, ורונלדו ישב בצד בגלל שהוא היה פצוע או מורחק או משהו.
או לא הסתדר לו השיער.
יכול להיות. דברים קורים, ופשוט... ישבתי עם אוהדי ריאל מדריד כאלה ותיקים, ואיך שהוא רוחק שחקן, אני לא זוכר מי רוחק, נראה לי רמוס. כן, רמוס רוחק.
איזה מפתיע.
איזה מפתיע. רמוס רוחק, ועדיין ריאל מדריד פירקו את גלת הסרי 4-0. ואז אמרתי, טוב, זה לא ליגת האלופות, זה לא כיף. ומאז זה רק יחמיר, אבל קודם כל בוא נסיים את ה...
אבל אם אתם רוצים לראות הכוכבים נוצצים בצורה הכי טובה, ולא כמו שדסקל אמר לכם פה שזה לא ליגת האלופות, כי זה כן ליגת האלופות, ולא רק בגלל שאיסט הספורט משלמים לי, אלא בעיקר כי...
ריאל מדריד נוצצת.
כן, זה גם מסוג המשחקים שכיף לנסוע עם החבר'ה או עם...
עם הבת זוג.
או הפוך, עם הבן זוג, אל תהיה מזוגן.
לגמרי, לא ההפך, לא ההפך, ההפך ממזוגן.
כן, אל תהיה שוביניסט.
אגב, בסנטיאגו ברנבאו...
לא ההפך ממזוגן.
אני יודע, עזוב.
אנחנו נשים לינק לאיסטה ספורט, תיכנסו, תירשמו, יש אחלה מבצעים, זה לינק מיוחד לנו, זה מבצעים שמיוחדים למאזינים שלנו.
בדיוק, ותגידו שאנחנו שלחנו מה שנקרא, סנטיאגו ברנבאו.
זה אחלה מבצע, ב-2000 שקל לטוס מלון ולראות המשחק ולחזור, שלושה ימים?
כן, לגמרי, במחירים שיש היום זה אחלה מבצע.
ממש, זה מהחופשות היותר טובות שאתה יכול לעשות.
ולא יהיה קר במדריד, אבל אם יהיה קר, אז יש חימום בסנטיאגו ברנבאו.
ויש אחלה אוכל במדריד.
אוכל מצוין.
טוב.
אנחנו נמשיך אחר כך עם נותני החסות ושותפינו, תודה רבה על זה.
מה כן ליגת האלופות תגיד לי?
כן, אוקיי, אני רוצה לתת לכם כמה נתונים, גבריאל, אנא, שמור על סבלנות, אתה נראה לי פה להוט על לדבר על פוטבול, אבל אנחנו נדבר קודם על כדורגל, שזה הפוטבול האמיתי, כן. משחקים בו עם הרגל.
פוטבול עם יו, כן.
כן, איך יש כזה מם שפוטבול זה אגבול, בגלל שזה נראה כמו ביצה ו... כדור, לא משנה. התחלנו את הפודקאסט בהירורים שטותיים, הייתי אומר, לא?
כמו מה? כמו למשל, האם שלוש אנגליות יגיעו לחצי גמר השנה?
לא, זה עשינו שבוע שעבר שזה היה שטותי. אבל לא, אוקיי, תראו, פריס סן ז'רמן מגיע לסלטיק, סלטיק מועדון גדול, זכה באליפות אירופה בניגוד לפריס סן ז'רמן. לפריס סן ז'רמן יש תקציב שכר גבוה משל סלטיק P5. אוקיי? מה קרה? פריס סן ז'רמן מפרקת אותם 6-0 בסלטיק.
5-0.
5-0, נכון. 6-0
זה צ'לסי. זה היה משהו משפיל עם זה, 6.
כאילו זה. ומה הפסד השיא של סלטיק בסלטיק פארק? הפסד 5-0. להארץ. מתי הוא נקבע? 1895. כלומר, זה, אתה יודע, הפער הענקי הזה מוביל להפסד. עכשיו, אם אתם מסתכלים על מנצ'סטר סיטי, השחקן הכי זול שלהם עולה 24 מיליון, בהרכב, היה דוד סילבה, עלה 24 מיליון לירות סטרלינג. זה יותר מכל הקבוצה של פיינורד ביחד, שזה 19 מיליון לירות סטרלינג. אוקיי? מה קרה? סיטי מפרקת. סיטי מפרקת וסטונס עם 96 מ-96 במסירות. סטונס הפך לשחקן הכי טוב, שני שערים, ניצח את כל האריאלס, קרבות אווירים שלו, הפכו אותו לבלם הכי טוב בעולם. אוקיי, ריאל מדריד נגד הפועל ניקוסיה, התקציב של ריאל מדריד, תקציב השכר של ריאל מדריד, גדול פי 10 מכל תקציבי השכר של כל הליגה הקפריסאית ביחד, מכוחך, ואנחנו, ככל שאנחנו יותר מסתכלים על המספרים, אנחנו פשוט רואים שלמשל, הקבוצה האזרבייג'נית, קרבח, 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 זה לא משנה, כי אף אחד באמת לא...
מה זה אף אחד לא? הזרים בטוח בקטע.
כן.
לא, זה סיפור רומנטי מדהים.
כן, אבל די כבר עשר
רומנטי. לא, תראה, אתה שמח לשמוע שקבוצה כזאת הגיעה.
התקציב שלהם הוא 4% מהתקציב של צ'לסי. אוקיי? צ'לסי פירקה אותם עם הרכב משני. ג'וזה מוריניו בסוף המשחק נגד באזל אומר, זה חימום. עכשיו אני אומר, זה ליגת אלופות. מה שעשו לטורניר הזה, הפכו אותו לטורניר של קבוצות אלופות מול קבוצות סופר סופר קבוצות. הפערים כל כך עצומים, שזה כבר לא רלוונטי המשחקים האלה.
חלק מהבעיות זה שכשיובי מגיע לשחק בברסה, בברצלונה, אז היא יודעת שיש לה עוד משחקים קלים, אז היא גם לא מודאגת ממה שקורה. אתה רואה, זה 3-0 די... בסדר, קרה, 3-0, אנחנו עדיין בכל זאת נעלה.
אגב, זה היה המשחק המעניין היחיד, כביכול. אתה יודע, בין שתי קבוצות ענק, ענק.
מה זה כביכול?
יו, היה לך כאילו דורטמונד ומונק... דורטמונד ודורטמונד, דורטמונד ודורטמונד. סליחה, אני במעבר דירה השבוע, דורטמונד נגד טוטנהאם,
לייפציג מונקו.
כן, אבל לייפציג ומונקו זה לא קבוצות גדולות.
ליברפול?
ליברפול סביליה קרוב לזה.
אגב, גם כן סביליה, התקציב שכר שלהם הוא 24 משל ליברפול. אז זה היה השוק היחיד שהיה...
משהו שלא נגמר בניצחון ביתי?
כן, זה השוק היחידי. כל השאר זה משחקים לפרוטוקול, ואתה לא יכול למכור מוצר ככה שכל משחק הוא קודם כל אתה יודע מה הולך לקרות בו, אוקיי? בגדול. זה הפך כמו לכדוריד, כמו כדוריד. אתה יודע, 80% הפייבוריטי תנצח. וזה נורא מבחינת הכדורגל. גבריאל, כן.
מה ההצעה שלך? איך אתה מציע ללחם בפערים האלו שהם רק הולכים וגדלים, כמו שאנחנו רואים?
אוקיי, טוב שאמרת. קודם כל, צריך להגביל את הגודל של הסגל של הקבוצות. כי היום, מה שבעצם קורה, צ'לסי, מנצ'סטר סיטי, פריז סן ז'רמן, יובנטוס, קונות המון שחקנים, והן שולטות בהם. עכשיו, השחקנים האלה הם שחקנים שיכולים לשחק בקבוצות אחרות, ולהפוך אותם לטובות יותר. אבל מה שצ'לסי, הם שולטים בשחקנים, ושולחים אותם בהשאלה לקבוצות שלא מאיימות, או קבוצות שלא פוגעות. אתה מגביל את הסגל, 25 שחקנים, זהו, אתה לא יכול לקנות יותר, אתה לא יכול לקנות, אתה יכול לעלות שחקנים מהנוער עד גיל 21, אתה לא יכול לקנות שחקן שישב אצלך על הספסל, או יוצא בהשאלה כל פעם בשנה, לשנה אחרת.
אבל לצ'לסי נגיד, יש קבוצת בת כמעט בהולנד, אירנביין, נכון?
לא, יש את ויטסה.
היה ויטסה שהם...
וגם למנצ'סטר סיטי יש קבוצת בת, ויש למנצ'סטר יש קבוצה, יש את ג'ירונה. ועוד קבוצות בעולם.
תמצאו דרך להילחם בטריקים.
תמצאו דרך, אבל יהיה קבוצות, ותראה, קודם כל יש עניין של רגולציה, אתה יודע, כאילו, אם קבוצה פה, ג'ירונה היא של סיטי, אין ספק של סיטי, היא לא יכולה לשחק נגד סיטי, היא לא יכולה לשחק בליגת אלופות.
אבל בוא נדבר כאן על המשחקים.
זה כבר משהו אחר. כן, אבל אני אומר, תשנה את הפורמט. הפורמט הזה של בתים, הוא כבר לא, אין בו את זה, כן? אין. תעשה... יש כל כך הרבה שיטות ודירוגים, והדברים שעובדים דרך אגב, שאתה יכול לייצר משחק מעניין, כמה משחקים מעניינים, כל מחזור, אפשר לעשות, אפשר להילחם, אבל שוב, אתה יודע, אתה רוצה לדבר על ליגת האלופות, מה היה לך מעניין השבוע?
היה לי מעניין דורטמונד נגד טוטנהאם, לראות את המחליף של דמבלה, אמרנו בו בתוכנית, דיברנו עליו גבוהות ונצורות, לא.
ירמלנקו, על מי אתה מדבר?
על איך קוראים לו?
פוליסיק?
פוליסיק. לא, לא, לא היה מספיק טוב.
אוקיי, הוא ילד בן...
אבל זה בסדר, אבל בעולם שבו ילדים בני 19 מגיעים, אתה יודע, חלק מהתקציב הענק שאתה מדבר עליו, של פריז סן ז'רמן שמגיעים לסלטיק, זה ילדים. אני אומר, בעולם בו ילדים נמכרים ב-180, 120, 130, אנחנו מסתכלים ברצלונה עם דמבלה בן 20, אמבפה בן 19 בפריז, אני אומר, אז אין מה לעשות, אז אתה חייב ילד כזה גם, ולא לכולם יש ילדים כאלה טובים.
אוקיי, אבל פוליסיק, אנחנו כן רואים אותו שהוא מצליח מאוד בבונדסליגה, אתה יודע, משחק אחד בליגת האלופות, אבל...
אתה רוצה להגיד לי שמרי בו ספרטק מוסקווה 1-1 לא מעניין לך לדבר עליו?
וואי, היה מרתק, היה מרהיב.
אתה רוצה לשמוע שבשקטש אולי סוף סוף תעלש עליו?
הם בבית הכי חלש, כביכול. בית הכי שוויוני.
לא הכי חלש, אבל כן.
לא, הכי שוויוני. הכי חלש והכי שוויוני.
כן, זה עדיין קבוצות שזכו בליגה, אתה יודע, יש שם קבוצות שזכו בליגת אלופות ובליגה האירופית בעשור האחרון.
לא, לא בעשור האחרון, פורטו ב-2014 זה כבר
נכון,
בעשור.
נכון, אז בסדר.
כן, 2004.
מאז 2004, פורטו זכתה, ליברפול זכתה, בין הקבוצות, אתה יודע, בבתים האלה שכאילו לא זוהרות, סביליה זכתה כמה פעמים בליגה האירופית, אתה יודע, זה קבוצות שבפחות במפעלים האירופיים, כן מצליחות. אני אומר, יש שם בתים מספיק מעניינים כדי בכל זאת...
היה לך מעניין בליגת האלופות השבוע?
ראיתי אתמול את לייפציג מונקו ונהניתי מהמשחק. באמת נהניתי מהמשחק. היה כיף לראות אותם...
האמת היא שתי קבוצות טקטיות מאוד מעניינות.
כן, היה באמת מעניין לראות. הם שינו מערכים במהלך המשחק, ויש שם הרבה מאוד שחקנים שאתה מבין למה הם יעזבו שנה הבאה במלא מלא כסף לקבוצות עם מסגלים הרבה יותר יקרים.
אוקיי. בוא, שנייה.
אוקיי, אני פוסל את זה.
לא, זה פשוט, אני אומר, זה גם...
תבר לא מעלית.
לא, בסופו של דבר, שתי הקבוצות הכי ישירות מכל בית יעלו, אולי בבתים עם היותר שוויוניות, אז שתי הקבוצות, 1-3,
ראית איזה גבוה חמס רודריגז קפץ?
כן, זה היה מה.
אתה ראית את ניצן פלד התייחס למספרים. השם שם ניתוח די מעניין על המספרים.
על האינשים של
הקבוצה. כן, כי בארצות הברית בודקים בקומביין של הפוטבול, או עכשיו במבחנים של ה-MBS, יש מה שנקרא ורטיקל ליפ. אם אתם מגיעים לחדר כושר ורואים מישהו שלא עושה רק יד קדמית וכאלה, אז הוא יכול לשים סטייק כזה של משקולות, והוא מנסה לקפוץ עם שני רגליים, על הסטייק של המשקולות, או על ספה, או על כל מיני דברים כאלה. עכשיו, זה מודד כוח מתפרץ, וזה מודד הרבה מאוד פרמטרים שמעניינים במבחנים אתלטיים. בקומביין, במבחנים המסורתיים שעושים לפני עונת פוטבול, אז זה אחד המדדים היותר מעניינים שאנשים בודקים. בודקים מבחני זריזות של 50 יארד, בודקים
40 יארד, 40 ברצה, יארד. יש לך 3 פינות שצריך לרוץ אותם במהירות מסוימת.
תראו, הם גנבו את הברור טרור מצהל והגדילו אותו ליום שלם.
כן, אבל צריך להיזהר כי יש הרבה שחקנים שמפוספסים שנדבר על הפוטבול. לא, אבל ברדי הוא באמת
קוורטרבק וכאלה, אבל אוקיי, מה שאני רוצה להגיד זה שיש את הוורטיקל ליפ הזה, וראו בתמונה, תפסו תמונה מאוד מאוד יפה, אולי נשים את... ראו את חמס רודריגז קופץ, ואנשים אמרו, וואו, זה כמה מטרים באוויר. והוא הסביר להם שלא, כי חמס עושה את זה על דשא, עם נעלי פקקים, והוא לא מתאמן ספציפית על הדבר הזה. מסורתית, שחקנים מאוד 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 טובים ב-NBA, שזה הקטע שלהם לזנק מהמקום, עושים 40 אינץ' עד 40 ומשהו אינץ'. אין שום סיכוי שחמס עשה יותר מ-40 אינץ' בקפיצה הזו, זאת אומרת, באזור המטר, 90 סנטימטר, וזה פשוט מצטלם נורא יפה, אבל זה באמת תמונה סופר מגניבה.
כן, סופר מגניבה. אגב, לרונלדו יש קפיצה של שחקן NBA ממוצע.
כן, כי הוא אובראתלט, אתה רואה, אתה זוכר שפעם היה את סמפרס נגד אגסי, אז היו אומרים עליהם, הם, שני אלה היו יכולים לשחק בכל ענף ספורט שהם היו רוצים.
לא.
היום כבר לא אומרים את זה, נכון? היום כבר לא אומרים בטניס, וואלה, תראה את הג'וקוביץ' הזה, הוא יכול להיות שחקן NBA.
לא, אבל פוגבה היה יכול להיות שחקן NBA, לפי דעתי.
אולי. אתה יודע, מה זה להגיד שחקן NBA? היום שאנחנו רואים מה זה רמה של שחקן NBA ואת הרמה של אפילו הסקאוט.
לא, אני מדבר מבחינה אתלטית.
כן, יש לו פוטנציאל אתלטי להיות שחקן כנראה גם ב-NBA.
בואו נעבור לשנייה לליגות, כי יאיר ילין, שהיה אמור להיות הפקט צ'קר שלנו, והוא אמור להיות...
הוא יגיע, ברגע שאנחנו נמצא מהחדר הקטן שאנחנו מקליטים בו, בסמסונג נקסט.
אנחנו בחדר קצת קטן, אז אנחנו באמת, יש לנו מקום לגבריאל, לתפוח ולרעם ולי. אז ביקשנו ממנו שיעשה איזה בדיקה, לראות את התוצאות הראשונות של כל הקבוצות שזכו באליפות בשנה שעברה. אז הוא עשה בדיקה על 2016 ו-2017. ואגב, זה מתקשר יפה גם כן לעניין הזה של הפערים הגדלים בכדורגל האירופאי. אז למה אני אומר? כי פעם שעשו בדיקה, בעשור האחרון שעשו בדיקה, ראו שהתוצאות של המשחקים הראשונים, של החמש המשחקים הראשונים, של החמש המשחקים הראשונים, לא משמעותיות. כלומר, הקבוצה בבונדסליגה או בליגה הצרפתית, הייתה יכולה להפסיד שני משחקים מתוך חמישה, והייתה יכולה לזכות באליפות, וראו שהממוצע הנקודות הוא לא משמעותי יותר טוב משל הקבוצות האחרות לחמישה המשחקים הראשונים. אז אנחנו עכשיו רואים בשנתיים האחרונות איך בעצם ברוב הליגות הגדולות התחלה טובה, הספרינט הראשוני ממש קריטי לזכייה באליפות, אולי חוץ מאנגליה ונגיד יובנטוס, שזה סיפור מיוחד של קבוצה מיוחדת. אבל בוא נראה, למשל פריס סן ז'רמן, חמישה משחקים ראשונים, ארבעה ניצחונות, תיקו אחד, ברצלונה, ארבעה ניצחונות, הפסד אחד, בייר מינכן, חמישה ניצחונות רצופים, זה ב-2016.
ואתה תחזור לעובדה שאתה אמרת שלברצלונה תהיה שנה קשה.
נכון.
הרבה מאזינים ביקשו שתאכל את הכובע, או תתחיל לאכול כובע.
אני לא, קודם כל, אני...
וביקשו ממך, אתם ביקשו ממני, אבל אני משליך את זה עליך.
ננתח עוד מעט שנייה את ברצלונה. יובנטוס, שני הפסדים, שתי תוצאות תיקו, וניצחון. כלומר, זה היה ב-2016 שהייתה עונה ממש, תחילת עונה נוראית, ואחר כך הם פשוט נפור לליגה והמשיכו ולקחו באליפות. אגב, הפועל באר שבע, שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד. זה היה ב-2016. בשנה אחרי, סליחה, זה ב-2015, מונקו, ליגה צרפתית, ארבעה ניצחונות, תיקו אחד. צ'לסי, שכביכול היו להם, הייתה להם התחלה נוראית, כן? לא היה כזאת התחלה נוראית, שלושה ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד.
שהפסד הזה שינה להם את העונה, שהם עברו לשחק כן. שלושה בלמים.
אבל זה לא, שוב, זה שלושה ניצחונות, זה כן. מתוך חמישה זה בסדר. ריאל מדריד, ארבעה ניצחונות, תיקו אחד. בייר מינכן, חמישה ניצחונות.
הפסד?
לא, אני אומר, בעונה, כן. בעונה שעברה. יובנטוס, ארבעה ניצחונות, הפסד. והפועל באר שבע, שלושה ניצחונות תיקו והפסד.
כן, אבל אם תיקח יובנטוס שנה אחת לפני כן, היה להם פתיחה מזעזעת.
דיברנו על זה.
כן, אני אומר, אבל זה בדיוק, יש את האוטליירס ש...
זה האוטליירס, אבל אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הליגה כרגע, המובילה, כן, אז סליחה, האלופה, עכשיו יש לך בצ'לסי עם שלושה ניצחונות והפסד, שהיה מאוד מפתיע לברנלי, מונקו, ארבעה ניצחונות והפסד, ריאל מדריד, ניצחון אחד, שני תוצאות תיקו. בייר מינכן שני ניצחונות והפסד, יובנטוס שלוש ניצחונות, ותיקו הפסד וניצחון להפועל באר שבע. כלומר, אנחנו, אין לנו דרך באמת לדעת, אבל אנחנו רואים שבליגות שיש פחות תחרות, ברגע שאתה מתחיל טוב, מתחילים לרדוף אחריך. ואז אתה בבעיות. עכשיו בוא שנייה נדבר על ברצלונה, כי זה באמת מעניין מה שקורה שם. על פניו, יש סכסוכים בהנהלה, סכסוכים בין ההנהלה לקבוצה, איבדו את נעימר, חוו בקיץ די נוראי בשוק העברות, והקבוצה נראית סבבה, אפילו נגד יובנטוס, הם שחקו ממש לא רע. וזה...
מה? מה זה ממש לא רע? הם הביאו בראש
לא,
ל...
כי אני אגיד לך משהו, הם
יובנטוס
לא...
פתחו טוב, ובאמת, כן, ובאמת לא דיבלה היו... יכולה לשים את הגול הזה, ואז זה לא... נראה אחרת
זה
אולי.
זה עדיין לא וינטג' ברצלונה, זה לא איזה, אתה יודע, זה לא היה איזה משחק מסירות מטורף.
איזה קבוצה היא וינטג' בתחילת העונה?
לא, יש
מי? תן לי פריס סן ז'רמן, בסדר?
יש קבוצות ש... קודם כל, הסטנדרט שאנחנו רגילים מברצלונה מאוד גבוה.
כן.
ולכן אנחנו משווים את זה לסטנדרט הזה, אנחנו לא משווים את זה לסטנדרט אחר. אבל, אפרופו וינטג', בייר מינכן שנה שעברה הייתה נהדרת, למרות שאנצ'לוטי הגיע והחליף את פפגורדיול וזה. אבל מה שאנחנו כן רואים על ברצלונה, קודם כל, מסי כמובן הכי... כאילו, אין דבר זה. אבל בגלל שנעימר עזב, ובעצם כוח, הרי הכוח הגדול של ברצלונה בשנה שעברה היה היכולת של נעימר ומסי לפרוץ הגנות, בכדרור או במסירה. ושסוארז היה בקצה של המסירות או של הכדרורים האלה של נעימר. והשנה אנחנו רואים שהם טיפה חוזרים יותר לכיוון המסירות, קישור יותר דומיננטי. אנחנו רואים גם את רקיטיץ' שבא לידי ביטוי יותר, וגם איניאסטה ש... פתאום יכול יותר להיות בצד שמאל, להיכנס פנימה כמו שהוא אוהב, לגעת יותר בכדור, וברגע שיש לך גם את איניאסטה וגם את רקיטיץ' שבעצם מחליפים את החדירות ההגנתיות של נעימר, אז הקבוצה נראית יותר זורמת ויותר כיפת, וכמובן שיש להם איזה אחד, אני לא יודע אם שמעת עליו, תזכור את השם, ליאונל מסי.
מה שם מהלכים?
על שם ליאונל רצ'ידר.
הוא משחק, הכדור אצלו, עכשיו מלפניו, זאת אומרת, מעבר לכדור יש חמישה, שישה שחקנים של יובה, ועדיין קוראים דברים.
כן.
עדיין שערים, עדיין קוראים דברים. זאת אומרת, זה קצת לא פייר.
כן, כי הוא השחקן, ואנחנו רואים את זה, זה שחקן שפשוט, יש את המטריקה של הפאקינג, של כמה שחקנים אתה עובר, והוא מכונת פאקינג, הוא פשוט שחקן שעובר שחקנים אחרים, אם במסירות עומק, פשוט... לא מהעולם הזה, ואם בכדרורים. ושוב, זה לא ברצלונה של קישור, בוסקץ, צ'אבי ואיניאסטה, שפשוט מחזיקים 80% בזמן בכדור, ואתה לא יכול לגעת בהם, אבל זה כן ברצלונה שנראית שיותר מסודר ויותר מאורגנת. עכשיו, השאלה הגדולה מבחינתי, וזה משהו שצ'אבי אמר דווקא, הוא אומר, בריאל מדריד שמשהו משתבש, אז כולם, בהנהלה, בצוות אימון, בחדר הלבשה, כולם מתאגדים ביחד ונלחמים ביחד. וברצלונה אומר, ברגע שמשהו משתבש, מתחילים האשמות. כל אחד מאשים אחד את השני, ואלופה אמיתית וקבוצה אמיתית שנמדדת בסופו של דבר כשהדברים גרועים. וזה יהיה מעניין לראות, יהיה מעניין גם לראות איך הם מכניסים את דמבלה יותר למשחק נגד יובנטוס, הוא שיחק לא רע, הוא היה מאוד מבולבל לפי דעתי, ממה שראיתי, הוא עדיין לא סגור לחלוטין על כל התנועה ואיך צריך לנוע למגרש בתוך המערכת של ברצלונה, ייקח לו זמן, לקח לו זמן גם בדורטמונד, אבל זה לא נראה נורא.
בוא נדבר שנייה על יובה, מה הולך עם דיבלה? עד מתי הוא והיגואין ישחקו רק כשמסי על המגרש? אני חושב שזה הקטע.
טוב, אני רוצה להגיד משהו על יובה. קודם כל, יובה בעתה יותר גם למסגרת וגם לשער בכלל מברצלונה, שזה לא משהו שאנחנו רואים יותר מדי. מה שמעניין ביובה זה דווקא החלק ההגנתי שלה, שהיינו רגילים שיש להם מגנים איטלקים, זה מה שאנחנו רגילים. היה להם דשיליו, היחיד ברזגלי, ואז יש לך את אלכסנדרו, ובנטיה, שהוא עדיין לא איטלקי לגמרי, שקודם כל ציוות אחד הפחות טובים שראינו שלהם. הוא נדע שהוא נחשב בלם טוב, אבל אני לא חושב שהוא ברמה הזאת, ובלסמת יהודי משחק חלש מאוד, יכולת להבין גם למה שחררו אותו בסכום נמוך.
כן, מונאקו עשו עוקץ על חצי אירופה, פריס סן ז'רמן מונאקו, סליחה, אבל גם מונאקו, אתה יודע, אתה רואה כל מיני שחקנים שהם שחררו, אתה אומר, הם השאירו אצלהם את הפאביאנואים שהם צריכים, איך מבטאים את זה? פאביניו.
אבל מה שהכי מדהים אותי זה היגואין. דיברת על זה שהוא ומסי לא יכולים להיות לאותו מגרש ושניהם יהיו טובים. אם המאמן שלך אומר שהוא לא אוהב את הגישה שלך, אלגרי יורד על החלוץ שלו, זה אומר משהו. אני לא יודע, אני חושב שמשהו ביובה, דווקא זה שהם לקחו אליפות שנה שעברה אחרי עונה גרועה, וזה משהו שיכול לקרות לבאר שבע אגב. קבוצה ש...
קניתי.
כן? לא, קבוצה שנראית לא טוב ולוקחת אליפות למרות זאת, בטווח הקצר אותו אומר, אוקיי, לקחו אליפות, מה זה משנה? אני חושב שהוא והוא צריכים ללמוד איזה לקח. משנה שעברה הם אמרו, יאללה, אנחנו יכולים להיות חצי כוח, להתחיל לא טוב ולקחת
אליפות. נאפולי שמחו לעזור למשנה עם הבעיות האלה.
בליגה הם בסדר גמור. בליגה הם...
מה זה בסדר גמור? הם כבר היו במינוס 2, כן? במה זה היה גנוע? שנגמר 4-2?
אבל הם ניצחו.
בסדר. על הניצחונות האלה הוא מדבר.
ברגע שעוזב דמות כל כך משמעותית את ההגנה, כמו בונוצ'י, לוקח זמן לאחות את זה, בטח ברמות הכי גבוהות כשמגיעים מול ברצלונה. לוקח זמן. אתה צריך לתרגל מחדש את ההגנה. אין לך את אותו, אתה יודע, אין לך את אותו תנופה שהייתה לך מהשנים הקודמות. זה לוקח זמן הדברים האלה. יובנטוס באופן עקבי, כן, יודעת להיבנות מחדש אחרי כל הזיבה של שחקן גדול. פעם זה להיבנות מחדש בקישור, כשפוגבה עוזב, או פירלו עוזב, או וידל עוזב, פעם זה להיבנות מחדש בהגנה, ובהגנה זה טיפה יותר קריטי, אין מה לעשות. אגב, בגלל זה גם נלחמים לשמור על הגנה יציבה, הקבוצות הגדולות, כי בהגנה זה הכי קריטי.
תראה את ההבדל,
הגיבוש.
תראה את ההבדל של המגנים השנה בליגה האנגלית. תראה מה...
בוא נעבור למנצ'סטר סיטי.
לסיטי, אז תראה מה קורה עם המגנים החדשים שלה, גם אנדי, גם...
בסיטי בוא לא נשכח שהמגנים הם כלי קריטי לשיטה של פפ גוארדיולה. למה הם כלי קריטי? כי הם בעצם יזמי הלחץ, הם יזמי... כל השיטה של גוארדיולה היא לפתוח את ההגנה על ידי תנועת השחקני ההתקפה. כל המטרה הזה זה למתוח את ההגנה ככה שהם פשוט לא ידעו מאיפה זה מגיע להם, ואז אתה רואה פתאום כאילו כל מיני מסירות עומר כאלה של דה בריינה, שאתה אומר, וואי, איזה גאון, כמו ברקוביץ', אבל זה פשוט תנועה.
מה? אוקיי,
ברקוביץ' היה ברקוביץ' היה גאון על המגרש.
כל בסדר,
אבל... בכל מה שקשור למסירות עומק, זה נאמבר וואן. אגב, דיברתי השבוע עם בחור אנגלי על אייל ברקוביץ', הוא עכשיו עובד על איזשהו ספר, אז איך שהוא הגיע, לא משנה. ואמרתי לו שבתור שחקן, כאילו, לא היה מי שלא הריץ אותו, כלומר,
אתה אמרת לו?
כן, אני אמרתי. ואגב, הוא אמר לי באנגליה גם, אבל אמרתי בתור מחוץ למגרש, זה כבר legacy destroyer אמיתי, אבל לא משנה. אנחנו רואים שמנצ'סטר סיטי מגיעה להרבה הזדמנויות בדרך האמצע ממסירות עומק, כן? עכשיו, כל העניין הזה פה זה המגנים שפותחים את ההגנה, שהם רצים ומגיעים בעצם לקו ההתקפה. אתה רואה, קייל ווקר ובנג'מין מנדי נמצאים איפה שהווינגרים אמורים להיות. ואז יש לך חמישה, שישה שחקנים של מנצ'סטר סיטי באזור הרחבה שלך, או באזור של האגפים, ואתה מרסק קבוצות ככה. ובשנה שעברה הוא לא יכול לעשות את זה עם כל הרוב קלישי סניה וזבלטה.
דנילו גם מבטיח מאוד, נכון? הוא משחק טיפה יותר מה שחשבו שהוא ישחק, אני אמנתי בו עם תסכול בבטות הפנטזי שלי מתחילת העונה. הוא מוכיח את עצמו, קצת נראה לי שהם ישלמו על כך שעם השיטת משחק הזו, אין להם את דרשטגן כזה שמשחק רגל מדהים בברצלונה שאפשר... אני מריח את המשחק שבו כל השיטה הזאת של סיטי, של ההתמסרויות מאחור, גם עם המגנים הנפלאים האלה, תעלה להם ביוקר, ושאלה מתי זה יקרה.
יכול להיות, ויש את המשחקים האלה לפפ גוורדיולה, אבל אנחנו כן רואים יציבות הגנתית, גם סטונס יותר טוב, וגם אוטמנדי יותר טוב, ואני חושב שאדרסון הוא שוער נפלא, למרות ש...
הוא בסדר?
אפילו שיחק, אפילו שיחק, למרות שניסו להוריד לו את הראש.
נשארו שם צלקות, אה?
מה זה צלקות?
חטף פקקים.
לא, אגב, זה חלק מהשיטת משחק שלו, לצאת ממש קדימה.
תודה למה הוא שיחק.
כי יש איזה עיתונאי במנצ'סטר שאמר לפני חודש, שהוא כתב, שהוא מתי שהוא יכול להיפצע, כי הסגנון המשחק שלו, והוא יוצא מהשאר יותר מדי פעמים.
לא, לא, לא צריך להגזים. במקרה הספציפי הזה זה לגמרי מנה.
בסדר, מנה הורחק ובצדק, הכל בסדר.
הוא שם את עצמו בסיטואציה.
אבל אדרסון משחק בצורה שקצת יכולה לשים אותו בסכנה. סיטי הקבוצת השבוע שלי, 9-0, כאוהד ליברפול לא היה לי כיף לראות את זה. אבל כמו שדיברנו, מנדי הרג שם את טרנט אלכס ארנולד, הרג אותו לגמרי.
מדהים, לפי דעתי זה רכישת השנה.
למרות שזה בא לידי ביטוי ממש אחרי ההרחקה.
לא, ברור שההרחקה שינתה את המשחק.
אתה לא יכול לשחק עם סיטי, עם 10 שחקנים. הם, אגב, כל קבוצה של גוארדיולה, ברגע שמוחק לך שחקן, אתה מת. כי אתה צריך לזוז כל כך הרבה, בגלל הנעת כדור.
זה נראה כאילו ליברפול הזו, אין לה שום סיכוי מול סיטי, אתה יודע, זה היה משחק, אני שמעתי, וואו, אין, זה כל כך מבאס לראות את זה, אני אפילו לא יודע איזה שינוי פרסונלי היה צריך להיות שם, איזה שינוי טקטי היה צריך להיות שם, כדי שיהיה להם פייטינג צ'אנס במשחק הזה.
של ליברפול היא קבוצה, נרחיב עליה כשנדבר על ליברפול, אבל...
בוא נדבר על ליברפול.
לא, חכה, בוא נצא, הוא שיסיים סיטי, כי...
סיטי, אתה צריך להיות קליני מולה, אתה חייב להבקיע אותה, אתה חייב, והיה הזדמנות אחת לסלח, והוא שחקן טוב מאוד, אבל הוא מחמיצן, הגיע למצב, במצב של 1-0 לפני הרחקה, אם הוא שם את זה, זה 1-1, זה משנה את המשחק, הוא כבר החתיק כמה פעמים כאילו מול ארסנל, אבל מול ארסנל שהייתה חלשה מאוד באותו יום, אז ליברפול עשו 4-0.
מול ארסנל תמיד תקבל עוד הזדמנות.
אוקיי. גם סלח מגיע להרבה הזדמנות, סלח יכל להיות כבר באמת בעונה הזאת בעשרה שערים.
נכון.
אגב, כל המסגרות.
הוא הכובש המוביל של ליברפול עם 4 שערים בכל התחרויות.
הוא מגיע להמון הזדמנויות, אבל הוא באמת, שמע, זה לא רק מחמיצן, יש שם הרבה מאוד מצבים שתמסור. רב קומרס, תמסור. יש איתך שחקנים מאוד מאוד טובים, תמסור. זה לא רומא. אתה לא חייב להגיע למצב של 15 שערים ואתה יודע, 15 בישלים, תמסור. תמסור לפני, לא, לא ברגע האחרון, זה נראה כאילו ממש,
אני חושב שזה
הוא קצת ארס כזה.
אני חושב שזה, אני חושב שזה עניין של באמת כימיה, וכמו ש, בסופו של דבר, כדורגל מורכב ממערכות יחסים של שחקנים עם שחקנים אחרים. ואתה בדרך כלל, למשל, מערכת היחסים הכי מדהימה שהייתה בשנים האחרונות, זה היה באמת מסי ודני אלווס בברצלונה, שפשוט, אתה יודע, אתה מכיר את השחקן על עיוור, אתה יודע איפה הוא אוהב לקבל את הכדור, איך הוא אוהב לקבל את הכדור.
בקריירה של מסי,
אז זה דברים שלוקחים
אלווס,
זמן.
אלווס, דני אלווס הוא המבשל הכי okay. פורה אליו.
כן. Okay. ומסי עם אלווס היה באמת, אתה יודע, הקליק הזה שפשוט פתח כל הגנה, זה לא היה, לא היה משהו שפעל.
מה עם קייל ווקר? מפתיע אתכם או שציפיתם לזה?
אני דווקא מאוד מחזיק מקייל ווקר מהבחינת, קודם כל מהרצינות שלו ומההבנה הטקטית שלו, שזה משהו שנדיר להגיד על שחקן אנגלי. אבל בוא נגיד, הוא היה אצל פוצ'טינו, פוצ'טינו אחד מהמאמנים הטקטיים היותר חכמים מביאלסטה, הוא תלמיד של ביאלסה, ביאלסה יש לו קונספטים טקטיים מאוד מאוד מסובכים, גם לשחקנים חכמים הם מסובכים, וקייל ווקר מבין את התפקיד, יודע מה הוא רוצה לעשות. מנדי, דרך אגב, גם כן שיחק אצל ביאלסה. לא, לא, כאילו, ווקר לא שיחק אצל ביאלסה, הוא שיחק אצל תלמיד, אבל מנדי שיחק אצל ביאלסה והיה שם טוב במרסה. יש בוא נגיד, פפ גוורדיולה עשה קניות בהרבה מאוד כסף, אבל לפי דעתי זה קניות מאוד חכמות.
אז בוא נדבר על מי השחקן הכי חשוב ביניכם של סיטי. בעיניי, יש שניים. דה בריינה וגבריאל חזוס, ג'זוס, איך שנקרא לו.
פלצת הפנטזי.
לא, אבל תקשיב, המספרים שלו לא הגיוניים. 15 משחקים בסיטי, 11 שערים.
ב-18 בעיטות לשער. לא, זה משהו כזה, זה כאילו...
ועוד לפני שוב... עוד ילד, כן? שאתה אומר לי, הוא רק בן 19, בורח לשם, האמריקאי של דורטמונד.
פוליסיק.
פוליסיק. אז כן, גם...
אתה מדבר על פוליסיק, זו חשובה גדולה על סמך משחק אחד.
לא, ברור שלא, סתם באתי עם המון ציפיות, כי...
אגב, אלכסי לאלס, ראית את הקטע שלו, שהוא עושה רנט על הנבחרת האמריקאית, זה היה מדהים.
אז הוא דיבר גם אתה, וונדר בוי, הוא דיבר על פוליסיק, גם אתה צריך לשחק יותר טוב. פוליסיק, לבד, שהייתי עכשיו לא קרדול לליבור. פוליסיק,
דיברתי עם אמריקאים. פוליסיק, אם הוא היה קרואטי, זה היה, אבל באמריקה הוא...
עכשיו אני לוקח את פוליסיק לליברפול, והם גדל אותו.
לא, אבל אתה יודע, זה בדיוק השחקנים האלה, שאתה רואה גם את ההגנה של טוטנאם, שלא סתם קייל ווקר הגיע משם, תראה עוד מי נשאר שם, נשאר לך שם בן דייביס, ונשאר לך שם ורטוכם, נשאר לך שם הרבה מאוד שחקנים, כן, שיש סיבה שטוטנאם היא ההגנה הכי טובה באנגליה כבר מספר שנים, ואתה רואה שגם למרות שקייל ווקר עבר לסיטי, והוא נהיה שחקן חשוב שם, עדיין, הכל סבבה.
אריגו סאקי פעם עשה קטע. הוא התערב עם החבר'ה ההולנדים שלו, שהחוליית ההגנה שלו תהיה יותר טובה לא משנה איזה שחקני התקפה יגיעו. עכשיו, שחקני התקפה, כן, מרקו ון בוסטן, דונדוני, חולית. היה לא מעט שם שחקני התקפה. והם התערבו איתו, והוא שם את... את חוליית ההגנה שלו המפורסמת, ברזי, קוסטקוטה, טסוטי ומלדיני. הוא אמר, תנסו 10 התקפות לרבוש, ופשוט החוליית הגנה, ברגע שאתה עובד ביחד ואתה יודע בדיוק מה לעשות, וכל אחד מחפה אחד את השני, החוליית הגנה גם נגד 6 ו-7 שחקנים תוקפים, יצריכו לעצור אותם. בסופו של דבר זה. וזה תוצאה של אימון, כן? כאילו...
אימון ושחקנים אישיים טובים, אתה יודע שיש לך בטוטנהאם גם את דני רוז, שהפצוע... ועדיין לא חזר לשחק, תחשוב שהוא דייביס לקח את המקום שלו.
נכון, אבל בסופו של דבר, כמעט לכל שחקן בעולם יש תחליף. כמעט לכל, ואם התחליף הזה עובד טוב עם ההגנה, ואגב, זה דברים שלוקחים זמן, כן? אז אתה בסדר.
אבל נגיד דה ברוינה בסיטי, באמת משחק כמו שחקן מאז תחילת העונה, כמו מישהו שהקבוצה בנויה סביבו.
הוא הרבה יותר עמוק, הוא ממש משחק דיפ פליימייקר, והוא מגיע קדימה, הוא ממש שחקן...
כמה משחקים הוא פספס, גם נגד ברייטון, אתה יודע, הוא היה שווה שער אחד לפחות במשחק הזה, הוא עדיין...
הרמות שלו זה בקאם, יותר טוב מבקאם.
עונה שעברה הוא היה עם 21 בישולים נראה לי?
לא.
אולי בכל המסגרות.
בכל המסגרות אולי.
25 שולים. אז זה היה 6 שערים, 25 שולים, הסתכלתי לפני התוכנית, עכשיו זה כל המסגרות?
בטוח.
לא, לא רק
אוקיי, נכון, עדיין. הוא זילה עם 15 והוא היה הכי הרבה.
שחקן אדיר.
לא, 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 הכי הרבה בישולים בעונה זה של טירי אנרי, 20 בישולים, סס פאבריקה השיגה קרוב, הוא זיל הגיעו לקרוב, אבל בעונה, בפרימייר ליג, בליגה זה 20 בישולים.
עדיין, אז מה שאני אגיד שדברוין תענוג לראות אותו על המשחק, המסירות האלה בהתחלה... פשוט חתכו, אתה יודע, את ליברפול, וזה באמת תענוג לראות אותו משחק.
אבל מסירות... חבל, כי הוא אוהד ליברפול בכלל בידותו.
הוא בכלל פרינס הרי, דרך אגב.
דומה למרות.
הוא הגדה אצל ברדה כזה, נכון? הוא היה איזה משהו כזה שברדה...
ברדה היה מנטור שלו.
מנטור שלו, נכון? היה איזה משהו כזה?
כן, כן.
כן, ויש, אני זוכר שבמשחק של ישראל בלגיה, וזה, הם נפגשו חיבוק וזה.
יפה. יאללה, אולי הוא יסיים...
רם, רם, חייך.
אולי הוא יסיים את הקריירה, אנחנו בדיוק צריכים איזה קשר התקפי כזה, לפני לוגנו היום.
אה, לא יודע אם יש לו מקום, הוא ייקח לקווינקה את המקום, אני לא נראה לי.
לא, קווינקה.
קווינקה,
אני
מבקש.
לא, לא, אומרים קווינקה, אבל אני אומר, קווינקה.
קווינקה. חזק, קווינקה, זה טוב. אז דה ברוינה, הוא פנטסטי, משחק טיפה יותר עמוק, ממש פותח את זה, אבל שוב, מסירה זה עניין של תנועה, זה לא עניין של מסירה. כלומר, אתה יכול להיות מוסר מצוין, אם השחקן שאיתך לא נע לזווית המסירה הנכונה, והוא לא נע לשטחים הריקים שאליהם אתה יכול למסור, אז זה לא שווה כלום. התנועה ללא כדור, זה הכדורגל. ליברפול, אפרופו תנועה ללא כדור.
אפרופו, אתה מדבר בדיוק, נגיד, על הגול של סיטי נגד ליברפול, הגול הראשון, אז יורגן קלופ לא נתן קרדיט למסירה של דה ברוינה, שבמבט ראשון באמת נראית מסירה גאונית, מסירה על הברקוביץ' כמו שאמרת. ההגנה גם הייתה שם לא נכונה, אבל אין מה לעשות, התקפה של סיטי יודעת לעשות תנועה בלי כדור, אבל מול ההגנה של ליברפול, גם אני ואתה יכולים להבקיע, מול דיין לוברן, שנינו נראה כמו חלוצים טובים. ליברפול וקלופ, וזה ביקורת שלי על קלופ, נערכה בקיץ האחרון כאילו יש 3 שחקנים בשוק העברות. ונדייק, קייטה ועוד מישהו שיזרקו את השם שלו בשביל לשנות את הנושא מדי פעם. ונדייק לא הגיע, וכל אוהד ליברפול
אומר לך, קייטה
יגיע בשנה הבאה, וזה רכש מצוין, וכולם שמחים שזה קורה. אבל ונדייק היה די ברור שהוא לא יגיע, כי נכנסנו לקרב ראש בראש מול סאוטהמפטון, והיה פה עניין של אגו, הוא לא מגיע. אבל כולם יודעים שלוברן ומאטיפ זה לא ציוות מספיק טוב, וקלאבן בתור בלם מחליף גם לא ברמה הזאת, ראינו את זה מול סיטי. ואז אתמול אתה מגיע למצב של ליברפול, אתמול המספרים ככה, בעיטות למסגרת 24 מול 7, 7-2 למסגרת,
סלח היה 27 נראה לי בעיטות,
7-2 למסגרת, ואתה חוטף שני שערים. הגול הראשון גול מביך בכל קנה מידה.
כן, חזרו, כבר הובילו. אתה אומר, זה הכי לבעוט בדלי המשחק הזה.
נכון, כי ליברפול היא קבוצה, וראינו את זה גם מול ארסנל. כשליברפול נכנסת לדקות טובות, היא נראית כמו קבוצת התקפה מדהימה. מאנה, סלח, פרמיניו, נראו מדהים בכמה משחקים, כולל מול בייר מינכן בקדם עונה. התקפה טובה, וזה כל זה בלי קוטיניו, כן? אבל
גם נגד ווטפורד הם שם פירקו אותם תוך שתי דקות, שהיה את ה-3-3. כן. אתה יודע, זה מאוד מרשים, היכולת פירוק הזאת.
נכון, אבל אם משהו לא הולך, הרחקה, או בחטיאים פנדל, או סלח החטיא עוד הזדמנות אתמול לפני שהיה את ה-2-1, ברגע שהחטיאו את הפנדל, אני כל הזמן אמרתי, אנחנו חייבים עוד גול, כי נקבל מתישהו את הגול השני. וליברפול יש לו את האפשרות באמת לחטוף שני שערים מהזדמנות אחת. הם עושים את זה.
השאלה פה, אני לא יודע אם זה הציוות ההגנתי, או הקשרים ההגנתיים.
עושים פה את הרגע של הפנדל שהפרשן האנגלי היה כזה שם איזה, ראית משחק עם האנגלים הוא החליט הפנדל.
אני מסכים על מה אתה מדבר. קלופ אמר גם אותו דבר, שמבחינתי אני לא בא בטענות להגנה, גם הקישור הגנתי גרוע, ומול סיטי ראינו זה ויינלדום, זה דוקטור ג'קי ומיסטר רייט בייט וחוץ, אתמול הוא היה טוב במשחק מול סיטי, הוא היה חושך מצרים. אמרי צ'אן נתן כמה משחקים טובים השנה, אבל שני המשחקים האחרונים שלו גרועים מאוד, הוא לא אין טוב מספיק.
לא, גם אין לך, נגיד ג'ורדן אנדרסון כזה, אין לך איזה מישהו שהוא הולדינג מידפילדר.
אין, לכן אנחנו צריכים את קייטה.
כן.
עכשיו, לא אומר עוד שנה.
בדיוק, למרות שקייטה הוא לא הולדינג מידפילדר קלאסי, אבל הוא כן קשר הגנתי, שיכול לנוע קדימה ולעשות בעצם להיות 50-50. תראה, אם אתה מסתכל על האלופות לאורך השנים, אז אתה רואה שיש להם עוגן בקישור, אם זה קנטה בשנתיים האחרונות, אם זה קאריק, אם זה, אתה יודע,
במונקו
פביניו,
ניין גולן ברומא,
לא, ברנרדו סילבה הוא יותר התקפי, אבל אתה רואה גם, אתה יודע, ריאל מדריד מתי הם התחילו לפרוח, שהם הכניסו את קזמירו לתוך
כמה אנשים שונאים לשמוע אותם מדברים על קזמירו, כי כולם אוהבים לשמוע את השחקנים הנוצצים, אתה יודע, אפילו את קרבחל, אתה יודע, אפילו את השחקנים האלה יותר כיף לשמוע מאשר קזמירו, אבל הוא חשוב.
מה זה חשוב? הוא, אתה יודע, תראה, בסופו של דבר, אתה מנצח את המשחקים בקישור, אוקיי? אלא אם כן אתה מוותר על קישור, ואתה אומר, אני פארקינג דה בס, וזה ככה.
למה לארסנל מאשין את פטריק ויארה?
בדיוק, אתה חייב, אתה מנהיג שלך, אתה שחקן הכי טוב שלך, לא שחקן הכי טוב, השחקן הכי חשוב שלך, אתה צריך בקישור.
בוסקץ הוא הכי underrated בעשור האחרון, בכל יותר.
ואגב, אוהדי ברצלונה מבחינתם לאבד את נעימר, לא, כאילו, אתה יודע, אני מגזים, כן, מבחינתם לאבד את נעימר, לאבד את סוארז, רק תשאירו לנו את בוסקץ ומסי, אנחנו נהיה בסדר. באמת, אתה יודע, בוסקץ סופר קריטי, גם למעבר מהגנה להתקפה, וגם העבודה הגנתית, השמירה על הרביעה האחורית, כל קבוצה גדולה חייבת קשר הגנתי, הולדינג מידפילדר, וזה משהו שאין לליברפול בהכרח. יש להם הרבה קשרים אנרגטיים שעושים הרבה פעולות, אבל לא מישהו שהוא דיפנס פירסט, מה שנקרא.
אולי הם יביאו את אמזי, לא רק את צ'מברלין.
אמזי זה הקשר הגנתי הכי נורא בעולם, הוא לא קשר הגנתי. הוא בקושי קשר.
תראי, אנרי אמר שהוא רואה ארבע שנים את אוקסלד צ'מברלין, והוא עדיין לא מבין במה הוא טוב. זה משפט שומר הרבה. מה שמעניין אותי,
אגב, אוקסלד צ'מברלין, הוא למשל, שמעתי את מייקל קוקס מדבר על זה, מייקל קוקס, זונל מרקינג, זה, הוא אמר שהוא מבין לחלוטין את טירי אנרי, כי מה שאנחנו רואים מאוקס זה שהוא רץ עם הכדור, רץ רץ רץ, ואז מוסר את הכדור הצידה או אחורה בדרך כלל, או מרים את הכדור לא טוב, ואז הוא אמר שזה מאוד הגיוני ש אוקסלד צ'מברלין הוא כזה, כי א' אף אחד לא אמר לו לתקן את דרכיו, ונגר לא מאמן, ובית
השטג ונגר לא מאמן,
והוא גדל בבית ספר פרטי, שזה נחמד, הוא גדל בבית ספר פרטי שלא היה בו כדורגל, היה בו רוגבי. ברוגבי, מה אתה עושה? אתה רץ רץ עם הכדור ומוסר אחורה. כאילו...
גם יש לו מבנה גוף של רגבי כזה.
כן, לא, אז הוא עוד שחקן רוגבי בנשמה שלו, והאמת היא, אני ממש מבסוט שארסנל השיגו כל כך הרבה כסף.
כן, במיוחד שנגמר לו חוזה שנה הבאה. וגם, זה אומר משהו לגבי מה ליברפול רצו. הם רצו להביא למר, שהוא שחקן התקפי מדהים במונקו, וכל עוד ליברפול יגיד לך, חבר'ה, תשנו משהו בהגנה, הגנה גרועה, תביאו קשר הגנתי, לא צריך עוד קשרים קדמים. אם למר מגיע וקוטיניו הולך בסדר, אבל קוטיניו נשאר, אז למה להביא את למר? כאילו, אני רוצה שיבוא עוד כישרון, אבל תנו לי בלם גרזן, תנו לי... ונדייק לא יגיע, תביא לי את קוליבאלי, תביא מישהו, בלם כלשהו, אי אפשר להיות עם קלאבן ועם לוברן, אבל מה שהכי מעניין בעניין הזה, אתם זוכרים מאמן שנותן לשני שוערים שלו רוטציה כזאת? אחד, קארוס בדיוק,
קארוס בליגת הלוחות. השחקן לא שומע, יש לו צלצולים באוזן, תופרו לו את חצי צד גוף, חצי צד ראש, והוא עדיין עלה לשחק.
נכון, כי אף אחד לא רוצה לשמוע את הבדרן, איך קורא לשוער של שנה שעברה? בראבו?
כן, קלאודיו בראבו.
יפה. אז הם מעדיפים מישהו שוער פצוע אפילו.
בליברפול לא ברור גם מי השוער הראשון. זה לא שיש רוטציה.
לא, מיניולה בליגה, וקארוס בליגת אלופות. זה מה שהוא קבע. אבל אני לא זוכר מקרה כזה שבו שני שוערים מתחילים אחד בשני. זה יכול לפגוע בביטחון. אני לא בא בטענות לקארוס אתמול, הוא היה בסדר, אבל בעטו לו פעמיים למסגרת והוא חטף פעמיים. ההגנה של ליברפול, זה הבעיה.
אפרופו פציעות, שמעתי השבוע שמעתי השבוע, יש את הספר חדש שנקרא The Captain Class, שסאם ווקר, סאם ווקר, הבחור של, העורך של ספורט של וול סטריט ג'ורנל, כתב, בדק במשך הרבה מאוד שנים את הקבוצות הכי טובות. במשך 10 שנים הוא הלך עד שנות ה... עד סוף המאה ה-19, כדי לראות את השחקנים הכי טובים, את הקבוצות הכי טובות, בחר 16 קבוצות הכי טובות בהיסטוריה בכל הספורט, ובדק מה הפך אותם למיוחד. והדבר שהוא כתב זה שהקפטנים הופכים את הקבוצות למיוחדים, לא המאמנים, ולא הקפטנים, הם אחראים על התרבות של הזה ועל על היכולות של השחקנים ועל הגיבוש הקבוצתי וכל מה שחשוב לקבוצה. אז הוא הלך על הרוגבי של ניו זילנד, שזה הקבוצה הכי מוצלחת בכל הזמנים, כאילו מבחינת ספורט, והיה שם הסיפור על הקפטן של ניו זילנד, שלפי דעתי קראו לו
ג'ון אלומו.
לא לא לא, זה 1986, אנחנו מדברים על, לפי דעתי, על אמג'י הובס. כן, אני צריך לבדוק שנייה, אם היה לנו את הפקט שקר אז הוא היה בודק. בכל מקרה, הקפטן של זה, אפרופו פציעות, הוא נפצע נגד צרפת, חטף ביתה בביצים במהלך המשחק, בסוף המשחק מגיע, תקשיבו, אל תאכלו עכשיו, הגיע למגרש, הרגיש איזשהו כאב בתחתונים, והוריד את המכנסיים, ואז פשוט ראו שהסק השכם שלו נקרע. אני מסתובב, והוא שיחק עם סק השכם קרוע. אז זה קפטן, אפרופו פציעות, היה גם פציעה מפורסמת של ברט טראוטמן, השוער של מנצ'סטר סיטי משנות ה-50, ששיחק עם צוואר שבור.
השלב הבא זה פציעות מסרטים של מ-Any Given Sunday. מה זה, יצא לו שם עין?
אז אנחנו פציעות, אתה יודע, אם מישהו פצוע והוא עדיין חייב לשחק, כלומר, אתה יודע, מן הסתם, ב-1986 לא ידעו שום דבר על פציעות, כאילו, זה עזור בו,
אבל ידעו מה זה השכים קרועים, זה כן.
כן, ידעו מה זה השכים קרועים, כן. אבל, אגב, תחשוב מה זה...
מה עדיף שלא, בוא נעבור הלאה.
לא, אני אומר, השחקנים של ניו זילנד רואים את הקפטן שלהם משחק עם שק השכים קרועים, ואז אתה יודע, נקע בקרסול, לא, לא, תעלה לשחק חביבי, זה רק נקע בקרסול, רק נקראת לו השח והוא שיחק, חביבי. אגב, הכל בסדר ממה שהבנתי.
לא, תראה את פוגבה, קצת כואב לו הירך ושוב חודש בחוץ.
לא, סתם אני שוחק. שרי אחורי, אתמול בכדורגל קצת נתפס לי שרי אחורי, עשיתי ביתה, לא הלכה לי כל כך טוב, והשרי האחורי הוא כל כך חשוב, הוא משפיע לך על כל הרגל ועל הגב.
עד כמה משמעותי זה הולך להיות ההיעדרות של פוגבה בחודש הקרוב?
אני דווקא חושב שאם יש להם מספיק עומק למנצ'סטר יונייטד,
לשחק, אולי לא אותו סגנון משחק, אבל לשחק עם גם אררה שם, גם פליאני, שאתה יכול לסמוך עליו שהוא ייתן איזה גול עם הראש בדקה 86.
גם לא לאדום ולא לשער, זה הכל אקראי לגמרי.
לפי דעתי השיטה של מוריניו זה ככה, חברים, לכו לצד, תרימו לבלגי. מישהו, יש שם בלגי באמצע, הבלגי יכבוש. אז אני חושב שפוגבה הוא, כן, הוא מאוד חשוב, והוא התחיל את העונה מצוין, וזה פגיעה קשה בשטף של מנצ'סטר יונייטד, אבל אני לא רואה איך שזה...
בוא ניתן שנייה אחת על כאלה שהתחילו את העונה לא כל כך מצוין, נניח אברטון, עם אקס מנצ'סטר יונייטד, רוני, החגיגות נראה לי מהר מאוד נפסקו.
כן.
סיגרסון, רוני, לא מתחבר כל הסיפור הזה בינתיים.
אני חושב שמי, אוקיי, מי החלוץ שלהם?
וויין רוני. כשהוא לא עם כל מיני קשישות מליברפול, וכשהוא לא שותה ונוהג, אני, כאוהד ליברפול, אני חושב שאברטון יחסית התחילו סביר את העונה, הם שילמו קצת יותר מדי כסף על סיגורצון, אבל זה לא אשמתו של האיסלנדי. היה להם לוח משחקים לא קל. הם עשו טקו מול סיטי, זה משחק בסדר,
מול 10 שחקנים של סיטי
שעדיין לחצו עליהם אחוש לוקי.
מסכים, עדיין אני חושב
שהם בסדר, לא תוצאות, אני מדבר, ראיתי משחקים, לא היה משהו באמת. אברטון לא נראים,
כן, אברטון נגד טוטנאם נראו זוועה, למרות שטוטנאם,
אני נותן קרדיט לטוטנאם במשחק הזה, נראו טוב שם.
טוטנאם פשוט הגיע לכל כדור, הם ניצחו
בכל קרב. טוטנאם בחוץ יותר טובים מבבית, כן? עד עכשיו
בשבוע את הכללה של ומבלי, חביבי, זהו. השאלה אם אברטון יש להם עתיד בלי מישהו שבעצם, הרי יש לך גם את סיגרסון וגם את וויין רוני, שהם בעצם קשרים מתקפיים, אוקיי? והמטרה, הם צריכים מישהו, הם צריכים חלוץ מטרה.
הם צריכים את יורנטה, לא טוטנאם. עם כל הכבוד.
אבל גם יורנטה, גם יורנטה הוא חלוץ מאוד לא דינמי. הוא חלוץ, הם צריכים איזה מישהו שיעקוף את קו ההגנה, שיהיה מהיר, אני כאילו... זה נראה לי כאילו כל המסירות שם, הכל מאוד סטטי. כלומר, הם הביאו שחקנים טובים מאוד, אבל זה לא שחקנים שחודרים לעומק.
נראה לך שחסר להם איזה לוקקו אחד?
יש מצב, כן? יש מצב. כן. הבלגי של
מנצ'סטר. השתלב יפה ביונייטד.
בהחלט.
עוד כמה מילים על...
השיטה של מוריניו.
נגיד איזה מילה על פרנק דה בור?
מזל שהוא לא הגיע לליברפול לפני 3 שנים כשהוא היה מועמד.
אני לא, אתם יודעים מה, אני לא מאשים את פרנק דה בור.
במה? באינטר? בקריסטל פלאס?
תראה, באינטר הוא הגיע, אמרו לו אנחנו רוצים לשנות את התרבות, שהכדורגל יהיה יותר התקפי, וזה לא עבד, בגלל שזה אינטר וזה המועדון הכי משוגע.
זה אתלטיקו מדריד של איטליה פחות או יותר.
אתלטיקו מדריד זה האינטר של זה, אבל עזוב. הוא הגיע לקריסטל פלאס, אמרו, אנחנו רוצים שינוי תרבותי, אנחנו רוצים כחלק מהעלייה שלנו, מהיותר כסף.
ויש לך 3 שבועות לעשות את זה.
כן. אתה לא יכול לעשות שינוי תרבותי, אתה לא יכול לעשות שינוי תרבותי ב4 משחקים, אין מה לעשות. אתה לא יכול להפוך קבוצה שהתאמנה אצל טוני פוליס ושם על הרדייס לאייקס. זה לא קורה. במיוחד שהשחקנים לא כל כך מאמינים בך ולא כל כך תופסים אותך, והיה קצת טאקלים ואתה לא מקבל את התמיכה של ההנהלה. ותראו, בסופו של דבר הוא דבור עקשן ורב עם שחקנים וזה, אבל שוב, אם היו רציניים בקשר לשינוי תרבותי, אז 4 משחקים האלה הם לא היו...
שם, בנטק החטיא שם הרבה מאוד מצבים במשחקים האלה.
הנה, גם, אבל שוב...
זה מבאס, אתה יודע, מאמן אומר לעצמו, למה לא שמת? הייתי עלי עבודה אם היית שם גולים.
תראו, אני אוהב את המגרש של קריסטל פלאס, למרות שליברפול ספגה בו טראומה גדולה מאוד, שהובילו 3-0, נגמר 3-3, משחק שלמעשה גמר לליברפול את סיכוי האליפות, אבל קריסטל פלאס, שיש להם באמת קהל טוב ומגרש מאוד ביתי,
אגב,
הצליחה בדיוק עם הפוליסים האלה.
אתם יכולים להגיע עם איסטה, דרך אגב. אתם יכולים להגיע, אנחנו לא מקדמים את המשחק, אבל אפשר להגיע.
איצטדיון יוצא מן הכלל, ממש כיף להיות שם, מהאיצטדיונים של פעם, שהיינו
נהנים. יש להם גם אולטרס ממש.
כן, אולטרס ממש טוב, אני אומר.
מה שנקרא פעם פרם.
אחלה באמת אווירה להיות שם. מה שכן, הם הצליחו מאוד עם פוליס, ופרנק דה בור זה באמת, כמו שאמרת, זה לא הבן אדם... לבנות שם, ומי הביאו עכשיו? רוי הודסון, שירדים שם את השחקנים, שמשחק כדורגל של המאה ה-17.
רוי הודסון, לפי דעתי, הוא מאמן טוב מאוד, והוא מאמן
יציב מאוד, והוא ישיג לך את הניצחונות שאתה צריך ואת הטקויים שאתה צריך.
הוא ישיר אותם בליגה?
והוא ישיר אותם.
אבל הנה הבעיה, תראה, אני מסתכל על הקבוצות שהם אמורים להתחרות בהם, והדרספילד כבר עם 7 נקודות. בליגה שאתה צריך בערך 30 כדי להישאר,
משהו כזה? לא, אתה צריך 40
פלוס. 40. אוקיי, 40 פלוס. לדרספילד כבר יש 7. ברייטון כבר עם 4 נקודות.
אבל אנחנו מדברים, אתה יודע, על התחלת
הליגה. כן, אני רק אומר שאין לו הרבה זמן לפני שהליגה הזאת תברח לו, והוא יכול להיות בכיף.
בחודש הקרוב הוא צריך לקחת שני ניצחונות. אם הוא לא עושה את זה,
בורנמוס מצד שני נמצאים במקום שלא להם, לסטר סיטי נמצאים במקום לא להם. אתה רואה שאני מסתכל שם בתחתית, יש שם כל מיני קבוצות שהשתפרו, יספו נקודות.
אוקיי, אז ככה, המשחק הבא של קריסטל פלאס נגד סאות'המפטון. אגב, קריסטל פלאס, הקבוצה הראשונה מאז פרסטון נורת' אנד ב-1925,
ארבעה משחקים
לא כבשה. היא משחקת מול סאות'המפטון, שגם כן לא כובשת יותר מדי.
אבל גם לא סופגת כמעט.
כן.
קריסטור 0-0.
אז ככה, יש לך קריסטל פלאס, סאות'המפטון, ואז יש להם את הליג קאפ נגד האדרספילד, ואז מנצ'סטר סיטי בחוץ, מנצ'סטר יונייטד בחוץ, צ'לסי בבית, ניוקאסל בחוץ. המשחק הכי קל שלהם זה ב-28 באוקטובר נגד ווסטהאם. כלומר, הם יכולים להגיע למצב שאין להם נקודות, אין להם שערים. המצב לא טוב בקריסטל פלאס.
אבל אתה אמרת על הודסון, וזה יפה. אני מעריך את האומץ הזה.
הודסון, לפי דעתי, הוא מאמן שיודע לסדר את הקבוצה. הוא מהאסכולה של אנגלים שיצאו החוצה, מחוץ לאנגליה, פיתחו את הכדורגל לשלם שם, פיתחו את הכדורגל במקומות שהם, הודסון, הגדה.
הגדה בשוויץ, אני יודע.
הגדה בשוויץ, הגדה בשוודיה.
בפולם, עשה איתם דברים יפים. ועדיין, המשחק הכי גרוע שראיתי בחיים שלי בעצמי, משחק באנפילד, ליברפול נגד ווסט ברומיץ' עם רוי הודסון, עם כל מיני קונצ'סקי ועם פולסן, וכל מיני שחקנים שאני נבוך שהם לבשו את החוצה האדומה המדהימה הזאת.
חביבי, אתם מדברים עם אוהד ארסנל. היה לנו סנדרוס, והיה לנו את שטפנוב. אוקיי, בסדר.
איפשהו יש אוהדי סנדרלנד ואומרים, חבר'ה, מה אתם אומרים 40 נקודות, 30 נקודות? אנחנו מבינים מה קריסטל פלאס, אנחנו גם היינו שם שנה שעברה. זה נראה לי עונה כזו, רק שאין להם אפילו את, איך קוראים לחלוץ של סנדרלנד שנה שעברה שמשחק בבורנמות'?
ג'רמיין דפו.
ג'רמיין דפו.
20 גולים כמעט.
הוא לא בפנטסי שלך?
לא, זהו, הוא נחתך. כל מה שקשור לבורנמות' השנה נחתך, אפילו ג'ושוע קינג, שהריץ אותי שנה שעברה טוב מאוד, נחתך. למרות שג'ושוע קינג גם שנה שעברה לקח לו זמן להיכנס לעניינים.
כן. חבר'ה, זה לוקח זמן, רק אנחנו אפילו לא 5 משחקים בתוך העונה.
טוב, נדבר על ליגה אחרת או שעוברים לפוטבול?
משהו שאתה ראית בליגה הצרפתית, זה נראה פריז סן ז'רמן.
ליגה הצרפתית גמורה, לא סגורה?
אני אגיד לכם את האמת, אני עובד בערוץ שרוצה לקדם את הליגה הצרפתית, קשה לי לשבת ולראות משחק שלי.
אני אגיד לך משהו, אני רואה את המשחקים של פריז סן ז'רמן, אני רוצה לראות איך זה נראה. ניימאר, קוואני ואמבפה, זה מטורף.
זה שילוש, השילוש קדוש, אין מה להגיד.
זה מטורף, זה נראה שהם יכולים לחדור כל הגנה, קוואני שם יכול לסיים כל משחק בשלושה, באמת, המסיר,
נעימר תופס, נעימר תופס. אתה מרשים אותי? רביו.
רביו, פנטסטי, איזה קשר יש לנבחרת צרפת.
זה קבוצה ששנה שעברה ניצחה את ברצלונה 4-0, כן?
היא פשוט קרסה.
אבל אז היא קרסה, זה בדיוק השלב שהעונה שלה נגמרה. באותו רגע.
ולכן אני לא שופט את פסאז' עד שלא נגיע לשמינית רבע גמר ליגת אלופות, לראות אם הם עושים את הצעד הלאה. כי לקחת אליפות בצרפת היא אמורה לקחת, מונקו נחלשה, ניס נותנת להם בראש ככה, משהו שם לא
עובד. ניס נתנו בראש למונקו גם בשנה שעברה. מונקו עדיין קבוצה מצוינת עם מאמן מצוין. אני באמת אבל מתקשה לראות מישהו עוצר את פריז סן ז'רמן, כלומר זה
יפה, ואז נראה בליגת האלופות רבע גמר מול ברסה, על מי אתה שם את הכסף?
אני לא יודע, אני צריך לראות מה קורה עם ברבע גמר.
יונאי אמרי זה באמת הבן אדם הנכון להוביל כזה נבחרת כוכבים?
כן, אתה יודע, הוא מאמן טוב, מאמן שמכובד מאוד על ידי השחקנים שלו, מאמן עם
מאמן שיש לו בעל בית מיליארדר עם שיתנו לו, בדיוק אתה יודע, אם אם הוא אף בשמינית הגמר, אני מניח שהם פונים לסארי באותו יום, או לא יודע מה.
לא, לסארי הם לא יפנו.
לתוכל, אני לא יודע למי הם יכולים.
יש להם, הם יכולים לפנות, הם יכולים לקחת.
הם יכולים להביא את מי שהם רוצים, כן.
אולי את ונגר, קחו את ונגר.
מה עם הליגה הגרמנית? ביירן קצת בבלגן?
אז זהו, אני חושב שביירן מינכן, עכשיו יש רוברט לבדובסקי דיבר, יצא בראיון.
דינף, לא דינף.
דיבר על החלטות שמקבלים בביירן, על משחקים יותר מדי ארוכים.
כשהוא אומר שבביירן מינכן, ששנה שעברה נראתה כמו קבוצה מושלמת, שהוא אומר שיש לנו שחקנים שהם לא ברמה הבינלאומית הזאת, ואם אנחנו רוצים להביא שחקנים ברמה הבינלאומית,
אני חושב שהוא מדבר על החיזוק של סלב ורודי, אבל אני לא בטוח, שוב, תראה, למ, לפי דעתי ב-2009 ב-2008, למ אמר, אנחנו לא קונים, אנחנו קונים שחקנים גדולים, אבל אין לנו אסטרטגיה מאחורי הרכישה, ולם הוא איש של ביירן מינכן, והביקורת שלו התקבלה, ותקנו את זה, ובאמת החליטו לרכוש שחקנים בסדר סגנונים מסוים.
הוא גרמני, הוא לא פולני, הגרמני לא מקבלים יפה.
אבל לבנדובסקי, כאילו, גם הם אומרים שהסוכן שלו שם מאוד רוצה להעביר אותו בשביל לחתוך איזה עמלה יפה ולקבל יותר כסף, והם לא כל... יש שם איזה קרע עם לבנדובסקי, וגם החיתוש חוזה שלו שהם עשו, היה אחרי כמה מאמורות. אני חושב שהסיפור כרגע שהאדמה תחת אנשלוטי, אנשלוטי בספר שלו כותב שהספסל הכי מתנדד זה הספסל של המאמן תמיד, והוא יודע, הוא יודע איפה החמה מרוחה, והוא יודע טוב מאוד, ואם הוא יקבל צ'אנס לברוח לסין נגיד.
מה זה הדבר הזה? למה בן אדם שעשה כל כך הרבה כסף צריך בגיל 60 ללכת לאמן בליגה המחפירה הזאת?
כי...
הוא רוצה לאמן את רן זהבי אולי.
אולי.
לא, אולי רוצה לאמן את
טבע. זה דבר אחד שחסר לו.
אולי רוצה לאמן את טבע, ש-650 אלף יורו לא פותח.
אני חושב שיש משהו בתולי בליגה הזאת, שמאמן יכול להגיע ו...
תן לי, מה בתולי? הבתולים היחידים השחקנים הסינים האלה, מה...
לא, במובן הזה שאתה יכול כאילו ממש ללמד אותם from scratch, את הבסיס של הכדורגל, ויש משהו מושך בזה, במיוחד שאתה מקבל 60 מיליון דולר.
הדבר היחידי שאני חושב עליו, שאני רואה דברים כאלה, זה על איזה שכן שלי שהוא בלי ציין שמות או דברים כאלה, איזה רופא כזה מנתח מוח, שאני רואה אותו עובד 16 שעות ביום, אני אומר, מה אתה צריך את זה בגילך, כמו שאני עושה הרבה כסף, כאילו, מה אתה...
נכון, גם זה משהו.
מה זה בגיל 60, תעשה משהו מעניין, לא יודע.
יש משהו שאנשלוטי לא עשה.
אבל זה מה שאני אומר,
אנשלוטי עשה הכל.
תראה פרגסון, איזה קלאס, מטייל בעולם, מחבק את רונלדו, אחרי משחקים, תהיה כזה.
אז תחשוב על זה, אנשלוטי מקבל המון כסף, ואחר כך הוא יוצא לטייל בעולם, לאכול בכל מסעדה איטלקית שהוא רוצה.
זה מיליוני דולרים.
זה לא משנה. אתה מרוויח 60 מיליון, ואז אומרים לך, כל הקריירה שלך, ואז אומרים לך, בוא תרוויח 60 מיליון בחמש שנים, אתה אומר, יאללה, בוא נרוויח 60 מיליון בחמש שנים, אפילו שלוש שנים. אז אני חושב שיש מה שמושך בזה, אין מה לעשות, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, נותנים לך, אומרים לך כך, קארט בלאנש, תעשה מה שאתה רוצה, תרכיב איך שאתה רוצה, תאמן איך שאתה רוצה, והוא יגיע עם, אתה יודע, זה פחות להתעסק עם ריברים ולוונדובסקים, ויותר להתעסק עם...
איך כולם, מי עבר לאמן בהודו? רויקין? מי מאמן עכשיו בהודו? יש כל מיני...
זיקו מאמן.
כל מיני ידיעות על איזה מאמנים הזויים שמגיעים לליגות הזויות, זה קצת כמו, אתה יודע, מקלרן... איך קוראים לו?
מקלרן שהגיע למכבי תל אביב?
כן, קצת כמו מקלרן במכבי תל אביב, כל מיני כאלה שאתה אומר, וואו, out the mighty has fallen, כל מיני כאלה שאתה אומר,
בוא נשאל באמת עצמנו שאלות. אנחנו עובדים בתקשורת, נגיד פחות או יותר, יש בסופו של דבר כל מיני כלי תקשורת שאתה יכול לעבוד בהם, בשלב נגמר הסבב, לאן אתה הולך? אין לך לאן ללכת. אתה מאמן.
אני יצא מסין דרך אדם, דחיתי אותו.
אוקיי. אתה עכשיו מקלרן, אתה מחוק ברגע שרואים את התמונה שלך עם המטריה המגוחכת הזאת, אף אחד לא רוצה אותך באנגליה, כולם בזים לך. אם אתה עם פרנקופיל, אתה יכול לאמן באפריקה, באיזה נבחרת באליפות אפריקה וכאלו, או אם אתה גרנט, אתה יכול לגנוב דעת וכל מיני מקומות. אבל אם אתה מקלרן, מה יש לך לעשות? איפה שיצאו לך, אתה הולך?
מקלרן, אני מניח, לא עשה את הסכומים של
אנשלוטי. אנשלוטי, אני איתך בעניין הזה. הוא עסק כל כך המון בקריירה שלו כמאמן, ללכת לאמן בסין זה בעיניי זה פחיתות. אני אומר, אתה חי, אתה איטלקי, יש לו לייפסטייל מגניב, הוא גם חור מאוד מאוד מיוחד. לך תהנה, תסתובב, תשתה.
קודם כל, איפשהו, נגיד הוא מגיע לשנגחאי או משהו, זה חיים
אדירים. הוא לא חיים אדירים, ברור.
אני אגיד לכם איפה זה מגיע. העברתי איזושהי מצגת לחבורה של סינים מהבנק החמישי הכי גדול בסין. אתה יודע מה קרה שם? השבוע שעבר. הם תקעו לי גרפסים, בפנים, שמעים לעצמי, ואין לה כמו אנשלוטי, מגיע עם חליפה, אוכל לו כמסכים למזלג, אתה מסובב את הספגטי כמו שצריך, באים לו הסינים האלה, תוקעים לו גרפסים בפנים, עושים לו, אחי, מה הולך פה, תראה טבע, איך הוא נראה, I'm out, מה לפרק הזה, תביאו את הכסף, אני הולך, אני לא נשאר פה.
אני אומר שהוא עדיין לא השלים את מה שיש לו לעשות בבייר מינכן, צריך לזכור שגם יש פה הרבה עניין של אגו, הוא החליף מאמן גדול, שהחליף מאמן גדול דווקא הנקס היה הכי מצליח מכל המאמנים של בייר מינכן בעשור האחרון.
לא מבחינת אחוזי ניצחון.
לא מבחינת אחוזי ניצחון, אבל מבחינת מה שזוכרים ממנו הקהל. הקהל לא התחבר לגוורדיולה כמו שהתחבר להנקס בשנה האחרונה שלו, שהסתיימה באמת עם טרבל, אם אני לא טועה.
ליגת האלופות הייתה סדרת לפפי יופי של מורשת.
ברור.
בסופו של דבר זה...
נתקע בחצי גמר שם כל הזמן.
רגע, בואו, כן, בואו. המורשת של פפ לחוד, בייר מינכן זה מועדון ענק. בייר מינכן זה גם מועדון שתמיד, תמיד, משנות ה-70 חושב קדימה, וגם נתן אימון למאמנים צעירים, ובחר אותם, והחליט אותם. הבחירה של גוארדיולה היה מטרה לשנות את ה-DNA של המועדון, שיהיה לו יותר סגנון מוזהוי אימו. הם כנראה בסופו של דבר הגיעו למסקנה שהם צריכים משהו יותר גרמני ב-DNA שלהם, ולפי דעתי המאמן הבא שלהם זה יוליה נגלזמן, הילד של הופנהיים, שהוא אפילו אין לו 30, והוא הופנהיים משחק.
הרשים אותי מול ליברפול.
כן. ולפי דעתי זה מה שהם הולכים, הם הולכים לתת לנגלזמן, אנצ'לוטי יעזוב, לא יעזוב באמצע השנה, אבל אנצ'לוטי לא יסיים את החוזה שלו בביירן מינכן, הוא עוזב בתום העונה. אגב, ביירן מינכן עצמה, הם פתחו לא מזמן אקדמיה בהרבה מאוד כסף, אקדמיה חדשה, מתקנים חדשים, ואלי אנס אמר, אנחנו רוצים שחקנים שלנו, אנחנו רוצים להיות אנטיטזה לפריס סן ז'רמן וקטר וכאלה, אנחנו רוצים לגדל את השחקנים שלנו, להביא שחקנים גרמנים צעירים, הם באמת כבר הגיעו לסיכומים עם כל מיני שחקנים צעירים, בדומה למה שהם עשו עם סלה ורודי. קיצר, הם אומרים, אנחנו רוצים להיות יותר גרמנים, חלק מהעניין הזה זה להביא מאמן גרמני. ואנצ'לוטי הוא בתוך כל הצזות האלה של ביירן מינכן, אנצ'לוטי המאוד איטלקי, המאוד רגוע, מאוד לא מכתיב את הסגנון ומאוד לא מאוד מחובר לשחקנים ואומר טוב אנחנו נזרום איתכם וכאלה, אנצ'לוטי לא מתאים לסגנון הזה.
זה באמת שתי המדינות שבהם זה הכי, כל מה שיש מעברים בין ניהולים, בין איטליה לגרמניה, הרבה שלהם זה בפיננסים, אפילו אתה יודע, יש עכשיו בפאיצי, איך אתה יודע, המוזיאון הפורסם בפירנצה.
אופיצי.
אופיצי. אז הם שמו שם מנהל גרמני, ואיזה רעש זה עשה, ועכשיו המנהל הגרמני התפטר, וזה כותרות, יש קטע, אנשים, אנחנו פה מהארץ, אתם רואים את זה הכל כמקשה אחת, אירופאים, אבל איטליה וגרמניה, יש הרבה מטען, ששמים את אנצ'לוטי בביירן מינכן, יש הרבה אנשים שם שישמחו אם הוא יחשב.
יש הרבה מטען בין בווריה לשואבה
טרפטוני עשה יופי שקריר
בין מינכן לברלין.
יש הרבה הצלחות
בין המבורג לברלין.
אני מניח אבל שכמו שאנחנו רואים אצלנו בקטן עם כל התקשורת שדוחפת אנשים מסוימים ולא אנשים אחרים, גם במינכן בבווריה אני מניח שיש אנשים שרוצים לראות מאמן מקומי שיותר מקורב אליהם, שייתן להם יותר את הידיעות, שיהיה יותר...
למרות שאני לא חושב שזאת בעיה במינכן, שם הפתוחים, פרנץ בקנבאור...
מספר כותרות.
מספר כותרות זה, קארל הוינץ רומיניג, אתה יודע, מרים טלפון, אני לא חושב שזאת לא הבעיה, הם מקבלים מספיק תקשורת.
בוא נעבור לענף שסגור לגמרי, ואפילו אתה לא רואה את הפרצוף של השחקנים?
כן.
יאללה. And we're on.
חלק שתיים, בואו נדבר על פוטבול, אבל לפני שאנחנו מדברים על הלוחמים בכסדות, אנחנו רוצים לדבר על הלוחם בספאם, עורך דין, שיעזור לכם להשיג כסף מההודעות ספאם שאתם מקבלים, וכולנו מקבלים, כל מיני, לא יודע, מזרנים בשקל.
בנקים, בן אדם, בנקים.
כל מי שאתם לא נרשמתם לקבל מהם דיווחים, והם שולחים לכם הודעה פרסומית, אתם יכולים להיכנס ללוחם בספאם, אנחנו ניתן לינק אליו, אתם יכולים להגיע אליו, יש הוראות מאוד ברורות באתר, ואני אתן לכם קצת נתונים על העניין הזה. סיכויי הצלחה במידה ולא ניתן אישור מראש לקבל את הפרסומת מהגורם הנתבע, 100%, זה מה שאומר הלוחם שלנו. אתם יכולים לקבל עד 30, הסכום תביעה המקסימלי זה 33,400,000 שקלים חדשים. יש חוקים לגבי מה זה ספאם, מה זה לא ספאם. למשל, קיבלתם מייל מנסיך ניגרי, זה לא בדיוק ספאם, אבל אם קיבלתם, לא יודע, הודעה מחברת מקררים שאת לא נרשמתם אליה ולא רציתם ממנה כלום, אתם יכולים לקבל מהם כסף. קיצר, it's easy money, כי יש מישהו שיעשה הכל עבורכם, את כל התביעות, את כל הפשרות, בעצם אתם לא משלמים על זה שום דבר, הוא לוקח סוג של עמלה, מהסכום תביעה שהוא יקבל, עבורכם, easy money, הלוחם בספאם, אנחנו ניתן את הלינק לאתר שלו, זה הלוחם.co.il, ופוטבול, חברים.
לא מדברים בבאר שבע לוגנו?
מה? מי? אוקיי, פוטבול. אני רוצה להתחיל דווקא עם משהו שבתור רועד פוטבול, אני כבר, מאז שהתחילו כל המחקרים על המוח, ומה שנשאר מהמוח של שחקני פוטבול, קשה לי לראות פוטבול. ואני רועד פוטבול באמת המון שנים. אני רואה פוטבול המון, יום ראשון, זה יום ראשון שאני צופה ברד זון, וצופה במשחקים, רועד גרין ביי. ואני לא... אני לא הראשון, כן? השבוע, בשבוע שעבר, פרשן של ESPN לשעבר, אד קנינגהם, אמר שהוא לא יכול יותר לפרש, לתת פרשנות למשחקי פוטבול, כי הוא מרגיש כמו מעודדת, שמעודדת פגיעות במוח. היה כתבה מאוד גדולה בשיקגו טריביון, שמראה שאנשים כבר לא שולחים את הילדים שלהם לפוטבול, וישבו את הפוטבול לסיגריות. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים מודעים לנזק העצום שהמשחק, אופי המשחק, לא הפגיעות הראש שאפשר לצמצם, אופי המשחק, העובדה ששחקנים נכנסים זה בזה בראש, הפגיעות האינסופיות בראש גורמות למחלות, ומחלת CTE, ניוון בעצם של המוח, וכל מיני תופעות נוראיות שמשנות את האדם, כן? זה לא איזה פציעה בקרסול שאפשר להתאושש ממנה, אפשר לשרוד איתה, אפשר ללכת, כי למשל כדורגלנים נורא פצועים בקרסוליים, אבל הם לא משתנים כבני אדם, הם עדיין יכולים להצבן אותנו כפרשנים. שחקני פוטבול, הרבה שחקני פוטבול, אגב, למרות שטוני רומו נתן
פרשנות מדהימה.
פרשנות מדהימה, אגב, אפופו, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל...
רגע, למי שלא מכיר, טוני רומו היה קיובי הפותח, קווטרבק הפותח של דאלס. קווטרבק
של דאלס הרבה שנים.
הסמל של המועדון הכי פופולרי בארצות הברית אולי?
נתן פרשנות, אנחנו נעלה וידאו של זה, אבל נדבר על זה, אבל מה באמת, מה עושים עם הפוטבול הזה? כלומר, אתה יודע, מצד אחד זה תשוקה של מיליונים בארצות הברית, מצד שני זה וואלה, סיגריות.
עשרות ומאות מיליונים, מה זה? זה כמעט דת.
מה עושים עם זה? לי קשה לראות משחקים, באמת, אני, אתה יודע, אני רואה משחקים עדיין וזה, אבל אני מרגיש כאילו כל כניסה של שחקן, כל פעם ששחקן יורד מתנדן מהמגרש, אני מרגיש, אוה, שיט, כאילו, לא, אני לא הייתי צריך לראות את זה.
תראו, ביל סימונס, אולי עיתונאי הספורט הכי חשוב בארצות הברית, פרסם השבוע טור, והיום הוא כבר לא כותב כמעט טורים, הוא כמעט כל מיני
מספורט. לא, השבוע, הוא אמר שהוא יכתוב כל שבוע.
יכתוב כל שבוע, אז הטור השבועי שלו היה על גבי פוטבול, והוא אומר, תשמעו, חבר'ה, רק לפני 5-6 שנים, לא ידענו כל כך על הנזקים האלה של ה-CT, לא היה לנו את הפרשת האלימות במשפחה של ריי רייס, שעכשיו יש לך גם את זה עם איזקל אליוט. היית רואה פוטבול, לא חשוב. איזקל אליוט עדיין יהיה to be determined, מה שנקרא. נכון, אבל ככל הנראה, כמו שקרה עם בריידי, הוא ישחק כנראה השנה, כל עוד הדבר הזה מתנהל תחת בתי המשפט. אז יש המון למה לא לרצות לראות פוטבול כמו פעם, כי אתה מודע הרבה יותר מעבר לכל הנזקים וכל הדברים שקורים, ועדיין הוא אומר, שמע, ראיתי את הסופרבול עם הילדים שלי, עם המשפחה, זה הייתה חוויה מדהימה, כי...
כן. הוא רואה סופרבולים מהעבר עם אבא שלו על בסיס שבועי, כן, זה עדיין משחק כל כך טוב.
אני אגיד לכם מה, אותי מצייר שלא הייתי ילד בשנות ה-80, שאז באמת רץ אחורי, מקבל כדור ורץ 30-40 פעם, ואף אחד לא יודע שהוא הולך לחטוף מכות בראש, והמשיך לשחק, והיום אני מודה שהמצפון שלי גם עובד, אני איש פגום כנראה.
למרות שאתה עומד בערוץ הספורט, יש לך מצפון.
כן.
זה קצת, אתה יודע, זה קצת כמו לראות UFC, זה קצת כמו לראות אגרוף, זה קצת כמו לאכול בשר. אתה יודע, הרבה מאיתנו, שניכם אוכלים בשר?
אנחנו אוכלים בשר. אז גם, אתה יודע,
אבל איפה שהוא יושב לך בראש?
יותר מפעם. פעם הייתי אומר לך, בונה, וואלה, דפקתי סטייקים, היום אני מדבר עם חבר שלי שאני יודע שהוא טבעוני, אני לא אבוא ואגיד לו, שמונה, איזה סטייקים.
אנחנו מכילים מעורב ירושלמי, וליפז אומר לי, יש פה לול שלם.
אגב, זה נכון, ואנחנו צריכים להיות יותר מודעים, כן? אנחנו צריכים להיות יותר מודעים. אני למשל מאוד חשוב לי, כשאני לא אוכל הרבה בשר, שאני אוכל בשר, מאוד חשוב לי שהבשר יהיה ממקום שאני יודע שאמירה חופשי וכאלה דברים.
מה המקבילה של זה ב-NFL?
אז זהו, אני לא יודע מה המקבילה, איך אנחנו הופכים את הצפייה בספורט הזה למשהו יותר מצפוני.
וזה רק הנזק המוחי, אתה יודע, עם כל הידיעות שהתפרסמו, אתה יודע, יש לך ליינבקרים שלא, בוא נגיד אופנסיב ליינמנט שיש להם סכרת, כי הרופא של הקבוצה אמר להם, אם אתה מוריד משקל, אתה אף מהקבוצה, כל מיני כאלה.
יש עכשיו בבעיות אופיולדס ענקית בארצות הברית, חצי מהאמריקאים בערך מכורים למשככי כאבים. אחד מהגייטווייז לזה, זה פוטבול בהייסקול, שילדים נפצעים, ואומרים להם, קחו, אתה יודע, כל מיני
פרצות וכאלה. מחלקים, כמו סוכריות.
כמו סוכריות
מחלקים. קבוצות NFL מחלקים, כמו סוכריות.
אתה רואה מזה בסדרה שמלצנו שבוע שעבר, על בולרס? אתה רואה אותו שהוא לוקח את כל העונה השנייה, הוא מקפיץ את הכדורים האלה. שמה, זה עובד, כן? זה מוריד את הכאב. וזה נורא ממכר.
אוקיי, אז בוא נדבר על מה שריצ'רד שרמן אמר. ריצ'רד שרמן, הקורנרבק, אחד הטובים בליגה של סיאטל
סיוקס. ואחד מהאנשים הכי חכמים
בליגה. ואחד האנשים הכי חכמים בעל תואר מסטנפורד. הוא אמר, תראו, חבר'ה, היום יש משחק, יום חמישי. לאוהב פוטבול, יש לך עוד יום לראות פוטבול. יש לך בחמישי, בראשון ובשני, איזה כיף. מצד שני, הקבוצה הזאת, יוסטון נגד סינסינטי, שיחקו ביום ראשון. יש לך ארבעה ימים. הוא התחיל להסביר שם בפירוט מה הלו"ז של שחקן אחרי שהוא שיחק ביום ראשון. ביום שני אתה לא עושה כלום כי הגוף שלך מפורק. יום שלישי אתה מגיע בבוקר, עושים לך פיזיותרפיה.
ורק וידאו. רק רביעי, פעם ראשונה אימון.
מנוחה, מסאז'י מזה. הוא אומר, ברביעי אתה רק מתחיל, אתה מגיע פעם ראשונה למגרש. עדיין לא משחק, עושה אימון ריצה קצר. ביום חמישי אתה עושה ככה, יום שישי, ושבת אומר לי, אתה כבר מתחיל להיות מוכן לצחק ביום ראשון, אבל לא, אנחנו משחקים בחמישי, אז אין לך את היום מנוחה, אתה כבר למוחרת עובד, הוא אומר, שמע, אתה גומר לאנשים את הגוף שאתה משחק ביום ראשון וחמישי, והליגה, הוא אומר, אתם לא דואגים באמת לביטחון שלנו, כי אנחנו רוצים לנוח, ואתם, אנחנו ניפגע יותר במשחקים ימי חמישי.
בוא לא נשכח שהחבר'ה האלה...
אז איך עושים את זה? הם לוקחים סמים, משככי כאבים, כדי להיות מוכנים. הם מייצרים המון כסף לליגה, הליגה מרוויחה.
זה הגוף, זה הגוף. בראש, למשל ב-UFC, שאתה מסיים קרב, אם חטפת זעזוע מוח, גם ניצחת, אתה עכשיו פסול מימונים ארבעה חודשים, פסול מללחם חצי שנה, ואני אומר, ב-NFL, אני מניח שאחד מהדברים שיהיו, זה הרחקות רפואיות יותר גדולות.
תראה, ג'יזל במהלך הקיץ אמרה שטום ברדי קיבל זעזוע מוח במהלך
הסופר. והוא לא דיווח עליו, והוא אמור לדווח, והוא אמר שהוא לא יודע על כזה דבר.
כן, מן הסתם,
אני מאמין לה, אני מאמין לה. ברור, כי הוא, אתה יודע,
אגב,
היה לי ויכוח, ג'וליאן אדלמן הגיע לארץ לפני שנתיים.
ג'וליאן אדלמן, שחקן של הניו אנגלנד פטריוטס, היה אחראי על התפיסה המטורפת הזאת.
האתלט היהודי הכי מצליח.
יפה. אז הוא היה בארץ, הגעתי לאימון, היו שם הרבה מאוד אנשים שרצו לדבר איתו, היה לי שתי דקות רעיון איתו. והתחלתי עם שאלות סמולטוק.
זה נים דרופינג, אה?
התחלתי, לא.
כשאני דיברתי עם
פעם. רגע, רגע, לא, כי אני מדבר לך שתי דקות, הוא יצא לי באמצע הרעיון. כן. אוקיי? זאת אומרת, אפילו לא יצא לי, רציתי לצלם איתו, ובכל, אתה יודע, לא, כלום, שום דבר. שאלתי אותו שאלה, אחרי שתי שאלות נימוסיות על ישראל ופה ושם וזה, אמרתי, תגידי, איך הצלחת, אני מדבר איתך על הסופרבול הקודם מול סיאטל, הוא תפס כדור מטורף, נכנס בו קמפ צ'נסלור, אחד השחקני ההגנה הכי מדהימים בליגה של סיאטל וחיית אדם, הפיל אותו לרצפה, והוא צריך לשמור את הכדור ולהמשיך להתקדם, אמרתי לו, תגידי, בוא, איך הצלחת, כאילו, לא חששת מזעזוע מוח, עכשיו, די ברור שהוא שיחק עם זעזוע מוח כל שער המשחק אחרי זה, הוא לא רצה לדבר על הדבר הזה, כל כך הצבן אותו, כאילו ששואלים אותו, הוא גם אסור לו להגיד שהוא שיחק עם זעזוע מוח, כי הליגה תיכנס בו, תיכנס בו. הוא ענה לי זה תשובה ופשוט קם והלך. זאת אומרת, היום הליגה הרבה יותר מודעת לדברים האלה כמו מפעם, ואם אתה חוטף ספק לזעזוע מוח, לא יתנו לך לחזור לשחק. אז לכן, טום בריידי לא יכול להגיד שהיה לו זעזוע מוח והמשיך לשחק. זה שג'יזל אמרה, זה משהו שמחייתנו, זה מאוד מעניין.
הוא לא יכול להגיד שהכדור לא מנופח, כן מנופח, הוא לא יכול להגיד שהם הציצו על מהלכים של...
שורה תחתונה, זה ספורט שהוא כל כך אטרקטיבי ומענה ואטלטי וכיפי, ואתה חייב היום להסתכל עליו, ולתת למצפון קצת הצידה. השבוע האחרון...
אז מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו מבקשים מהועדים, חברים, שימו אותו מצפון? כי אני אגיד לך משהו, אוקיי, אני אגיד לך משהו.
השבוע לא ראיתי זה משהו שפגע בי מבחינה מצפונית, אוקיי?
רק הרמה.
רק הרמה של הפוטבול שהייתה לא מצפונית.
אנחנו שנייה נדבר על השבוע הראשון, אבל אתם יודעים מה, באיזשהו מקום אנחנו צריכים לעשות קבלת החלטות מצפוניות בכל ספורט מקצועני שאנחנו רואים, כי למשל פריז סן-ז'רמן שמנוהלת על ידי קטר, שמעבידה אנשים למוות בשביל קיום מונדיאל, אז זה גם כן לא המצפוני.
אתה תראה את המונדיאל בקטר?
אני לא יודע, אני ממש לא יודע.
נומה, ברור שכן, נומה.
לא, לא, אני לא יודע. אני יכול מאוד להיות, אני לוקח שבועיים חופש, חודש חופש מהמונדיאל, אני לא רוצה לסקר את הדבר הזה, יכול מאוד להיות.
ואם אומרים לך, אתה נוסע להיות, נותנים לך אקרדיטציה לראות, לסקר את המונדיאל בקטר, ואתה עושה כתבות על פי מצפונך. על מה שקורה שם.
זה משהו אחר.
אוקיי.
אני לא, זה כבר עיתונאות, נומה. אוקיי. עיתונאות זה כמו שתגיד, אני לא אסקר מלחמה כי אני נגד מלחמה.
אז תראו, אני יודע שאת המונדיאל הזה, גם אם אני מאוד מאוד כועס שהוא יהיה בקטר, בגלל שאני לא חושב שמגיע למדינה הזאת לארח מונדיאל, אני אראה את המונדיאל הזה. אני, זה מסוג הדברים שאין לי מה לעשות. אתה יודע, אני יכול
ללכת. אין סיכוי שאתה לא רואה מונדיאל.
נכון, אני אומר, אז אני אראה את המונדיאל הזה. אז אותו דבר, הפוטבול משוחק, כל הפוטבול משוחק, ואני מחור לזה. אני אראה את זה. יהיו רגעים שאני אגיד, בונה, חבל לי, אבל חבל לי עד עכשיו על מה שקרה, קרה ברצועה צועבת לאדלמן, ממשחק אימון. כן, הדברים האלה קוראים.
זה לא משחק אימון, אתה יודע, אנחנו תופסים משחק אימון בכדורגל.
דיוויד ג'ונסון, הרץ אולי הכי טוב בליגה של אריזונה, משחק ראשון העונה, הוא בקושי נפצע בשנתיים הראשונות שלו בליגה, פתאום נפצע ביד, נהדר שם חודשיים שלושה, מי שבחר בו בפנטזי מקום ראשון בדראפט, אכל אותה, וגם לא מי שבפנטזי, מי שאוהב לראות פוטבול, רץ אחורי יוצא מן הכלל שגם רץ וגם תופס מצוין, ככה גומר את העונה במשחק הראשון.
אבל זה תמיד, זה ענף שהפציעות הן חלק משמעותי, לא הפציעות ראש, מה שלא ידענו, הן פציעות.
פציעות בכל ענף, גם ב-NBA, הן משמעותיות. השאלה, שוב, מה סגנון הפציעה? אם אני אומר לך, יש ענף, כן, מרתק, מטורף ומדהים, אבל כמעט 100% מהאנשים ששיחקו אותו יהיו בסוף הענף נכים.
אגרוף.
לא, כי מתאגרפים רבים הם לא נכים.
הפלוידים לא נכים, לא, אבל
יש לך, יש לך מן הסתם המון פגיעה בזה.
מה זה CTE? כשמדברים על CTE, על זה שהחלק האפור במוח שלך נהיה הרבה יותר גדול, אז כל מיני מדברים על זה ששחקני פוטבול נהיה להם כמו אנשים שהיו בשבי הרבה זמן, או מתאגרפים. כי הנזק המרכזי למתאגרפים חוטפים במוח.
זה גם האימון.
אז אומרים ששחקן פוטבול שהמוח שלו נראה כמו מתאגרף, זה רק אומר לך ששניהם מאוד מאוד.
נכון, אבל אגב, יש פחות CTE למתאגרפים מאשר לשחקני פוטבול. שזה לפי הבדיקות.
לדעתי, כל מתאגרף שמת, צריך ישר לשלוח אותו מוח לחקירה ולראות מה קורה. מייק טייסון, מה נראה לך יש לנו במוח?
אני אומר, שוב, באמת, אתה יודע, בסופו של דבר יש לך המון, גם שחקני פוטבול וגם מתאגרפים, שמעורבים באלימות מחוץ לזירה, מחוץ למגרש.
אבל גם האנשים שמגיעים לפוטבול, מגיעים לאגרוף, הרבה פעמים הם מגיעים כי הם אנשים...
מרקע מאוד עליהם.
ישבתי עם נועד לאט מספר פעמים ויצא לי בחיים, ואמרתי לו, היית חושב משהו אחר בחיים? הוא אומר, ברור שלא. אין, זה מסוג אנשים, אתה יודע, שם אותם באיזה דסק ג'וב כזה, הוא היה, אתה יודע, מאוד ממורמר, מאוד היה קשה לו. אנחנו עדיין אנשים שלפני, אנחנו עדיין יצורים חיים שבגנים שלנו, למה אנחנו אוהבים פוטבול? למה אנחנו אוהבים ספורט זירה? מי שאוהב ספורט זירה? זה מתחבר לאיזה משהו אצלך, משהו אחר, יותר...
אני אוהב פוטבול קודם כל, כי מדובר באתלטים הכי מדהימים.
וגם משחק.
יש לך עכשיו שחקן בליגה, מרקס גודווין, תופס של סן פרנסיסקו 49ers, היה קופץ אולימפי, קפיצה לרוחק. יש לך רץ, ג'ון רוס, עשה השנה, עוד לא שיחק בליגה, בסינסינטי, רץ 4.22-40 יארד.
שתבינו, פעם 4.5-4.6-4.4 היו דברים שהיית מסתכל עליהם בפליאה.
יש לך אנשים שרצים לך 200 מטר ב-20.04.
רגע, רק 20.04. אני אשים לכם השוואה, מדובר על 60 מטר, נכון?
לא, 40 יארד זה 36 מטר, זה 90 סנטימטר. 36 יארד ב-4.22. אבל 20.04 זה תוצאה מטורפת ל-200 מטרים. האנשים האלה מדהימים, קופצים גבוה, הם חזקים בצורה יוצאת מן הכלל.
אתה גם בשביל, אתה מקבל החלטות, באמת, אתה בתוך הפוטבול, אתה מקבל החלטות במאיות, בשברי שנייה,
והעובדה שכל משחק חשוב, והעובדה שכל משחק חשוב בניגוד לליגת האלופות.
בדיוק, המודל של הליגה הוא פשוט פנטסטי, כל משחק חשוב, אין משחק garbage time, הכל חשוב, ואני חושב שאגב, מה שהופך כל כניסה ליותר קריטית, וכל זריקה ליותר זה, יותר חשובה, וכל, שוב, ככל שיש לך פחות משחקים, ככה כל משחק יותר חשוב, זה הסוד הגדול של המונדיאל. היי, בוא, לא, אם המונדיאל היה 48 קבוצות, זה מה שהולך לקרות, 48 קבוצות שבמשך שנה שלמה משחקות, אז זה יהיה פחות מעניין. אבל...
יש לנו במחזור השני וייקינס נגד סטילרס, ויש לנו קאבויז נגד ברונקוס, כל המשחקים כאלה שאתה אומר, זהו, סיבוב שני, הם חייבים לנצח, משחקים כאלה של must win כזה.
ניו אינגלנד, אוקיי, בואו נתחיל, אחרי שעשינו את הספוילר הזה.
חבר'ה, עדיין פוטבול, ספורט אדיר, חבל על הזמן.
אוקיי, ניו אינגלנד פטריוטס נראו לא טוב במשחק נגד סינסינטי, משחק ראשון, יום חמישי.
נגד
קנזס סיטי. תום בריידי היה לא טוב, ההגנה של ניו אינגלנד נראתה גרוע מאוד, סימנים מדהיגים, או האם אנחנו רואים אלופה קודם כל אדלמן פצוע, גמר את העונה, נראה שהוא מאוד חסר, כי אין לתום בריידי את הנמסר החביב עליו, גרונק, גרונקובסקי נראה כבד, הוא היה ממש גרוע, ראיתי את ה...
רוקובסקי רחוק מילימטר מנסיג טאצ'דון שמשנה את המשחק. תראו, אני מסכים שהפציעה של אדלמן תהיה משמעותית. יש להם את דניה מנדולה שתפס מהיארד, וקריס הוגן שאמור לתפוס את התפקיד הזה של מי שיכול לתפוס כדורים באמצע. זה עדיין לא נראה מספיק טוב. משחק הריצה בסדר, גם גיליזלי עשה שלושה טאצ'דאונים, גם ג'יימס ווייט תופס טוב, אבל ההגנה זה החלק הכי מדהיג. קרים האנט, רוקי יוצא מן הכלל, חגג עליהם 246 יארד, גם בריצה, גם בתפיסה.
אחרי שפתיחת משחק לא מבטיחה.
כן, הוא התחיל עם פאמבל, לא היה לו פאמבל אחד בכל הקריירת קולג'ים שלו, הוא מתחיל עם פאמבל, והמאמן עשה בצדק, ונתן לו להמשיך לשחק, והוא הגיע ל-40 נקודות פנטזי, שזה הכי הרבה לשחקן במשחק ראשון אי פעם. הוא נראה מדהים. קנזס, אני רוצה לתת גם קרדיט לקנזס סיטי, באמת, הם נראו טוב מאוד. גם אלכס סמית, שהוא קווטרבק שמרני, שבדרך כלל מוסר לעשרה יארד, פתאום שני טאצ'דאונים של 75 יארד במשחק אחד, אבל ההגנה של הפרטיוטס לא נראה טוב. השבוע הייתי פגוש את ניו אורלינס עם דרו בריז האגדי, במשחק שעם המון המון התקפות ומעט מודריות.
אחד מהקווטרבקים הכי טובים בליגה.
כן, אחד ההיסטוריה של הליגה.
אפרופו שחקנים אגדיים וכאלה, דרו בריז, תום בריידי, זה ממש קוורטרבקים.
זה הולך להיות המשחק הראשון בהיסטוריה של ה-NFL, ששני השחקנים היו ב-10 פעמים אול פרו.
אול פרו זה אול סטאר של הפוטבול.
פעם ראשונה ששניים ממעל 10 משחקים כאלו בקריירה. יהיה כיף לראות המשחק הזה.
תראה, גם אטלנטה, בסופו של דבר, בסופרבול הקודם, בכל זאת שמו מלא נקודות לפני שהיה מהפך, כן?
28-3.
כן. ההגנה של ניו אינגלנד, אתה יודע, מה שמנצח ניו אינגלנד הרבה משחקים, זה התקפה בסופו של דבר.
זה התקפה.
היכולת שלהם לשים המון נקודות, מהלך אחרי מהלך, מה לעשות, אתה יודע, ההגנה של ניו אינגלנד אף פעם לא, מה זה אף פעם? כאילו בתקופה האחרונה, היא לא בדיוק כזו טובה. קראתי וראיתי, ואני אומר, מה, אני מרגיש כאילו קרייזי פילס. כאילו הסופרבול האחרון, זה כמו שאמרת על כדורגל שעונה שאתה פחות טוב, אתה לוקח, אתה מבלבלת. אחרי שהסופרבול האחרון, אתה בלבלת את האוהדים של ניו אינגלנד. ההגנה לא כזו טובה.
העניין של ניו אינגלנד לא שקטה לשמוריה בקיץ, והביא, עשתה רכישות טובות מאוד. גיליזלי רץ טוב מאוד, גם מבאפלו. הביאו סטפן גילמור, גם תופס טוב מאוד, מגן טוב מאוד מבאפלו, אבל יש להם בעיה אחרת בהגנה. דונטי הייטאוור נפצע באמצע המשחק. נכון. זהו, התפרקו לגמרי, חטפו ברבע האחרון 21.
והוא כנראה לא יחזור בקרוב.
עוד, השבוע כנראה שלא, אבל אני עוד לא יודע לגבי שבוע 3.
גם קנזס סיטי, בדו שחקן מאוד חשוב.
וואו, אריק ברי, זה סיפור
אישי. כן, השאלה אם, אני מניח שרוב האוהדים של הצ'יפס היו מעדיפים לוותר על הניצחון הזה ולהישאר עם ברי.
אמר לי איזה מישהו, בדיוק את הדבר הזה, אריק ברי תושש מסרטן, חזר לשחק, היה שחקן הקאמבק של השנה לפני שנתיים, וקרא את הרצועה הצולבת במשחק הראשון.
אני הזדן.
מה?
הזדן.
זהו, לא, קרא ברצועה הצולבת, אתה יודע שגמרת עונה, אין מה לעשות. עצוב מאוד, דברים שקורים.
כאוהד באר שבע אני יכול להבטיח לכם, זה לא נכון.
שחקנים חוזרים מרצועות צולבת, גם ג'ורדי נלסון חזר בשנה שעברה.
נכון, אבל העונה היא ארבעה חודשים, והמינימום שיקח, נגיד, אני לוקח תמיד את אדריאן פיטרסון, הרץ האחורי שמנסות הכדוגמה הכי טובה.
עכשיו הוא של ניו אורלינס.
כן, הוא קרא את רצועות צולבת, וחזר 9 חודשים אחר כך לשחק בעונה שהוא סיים עם 2,097 יארד. השני אי פעם רק לאריק דיקרסון, זאת אומרת, אתה יכול לחזור ולהיות אפילו יותר טוב מה שהיית פעם, אם אתה בנוי טוב ועושה את ה...
וחזק בראש, בצורה...
כן. נכון, זה לא כמו גיא גודש, שהוא קרא את הרצועה
הצולבת, תראו דרק רוס,
זה לוקח שנה,
מה, עזוב גיא גודש.
זכותו של גיא גודש, הבן אדם קרא את הרצועות מספר פעמים.
מספר פעמים, לא,
עזוב דרק רוס, תראה דרק רוס.
הרפואה היום הרבה יותר טובה.
דרק רוס היה MVP של הליגה, בדרך, אולי לקחת את שיקגו לאליפות חזרה היסטורית, משחק ראשון נפצע, בפלי אוף הוא לא חזר מאז.
נפצע כשמובילים 10 הפרש, לקח עונה למשחק, והמאמן הלא חכם, סתם, אני אוהב את טיבודו, אבל לא צריך להוציא אותו כבר.
טיבודו מאמין ששחקנים, אתה יודע, זה כמו חמור בשדה, הוא צריך...
42 דקות שחק, זה מינימום.
קבוצה שמאוד הרשימה, הקבוצה שלי, גרין ביי פאקרס, הם הגיעו לסיאטל, סיאטל הגיעו אליהם, והם די סטפדם מבחינה הגנתית, כאילו די עצרו אותם, ולמרות שרוג'רס, הכוכב הגדול של גרינביי, לא שיחק את המשחק הכי טוב שלו, גרינביי ניצחו. האם גרינביי זה קבוצה לסופרבול?
טוב, גרינביי בשנים האחרונות היא קבוצת פלייאוף שתמיד מגיעה או גמר אזורי או חצי גמר אזורי, והיא ראויה ללכת עד הסוף, כי אהרון רוג'רס הוא הקווטרבק יחד עם טום בריידי הכי טוב בליגה. התקפה אין להם בעיה, ג'ורדי נלסון תופס מצוין.
כן, הכי טוב הליגה.
מה?
מט ריין לא שם?
לא, לא, לא.
היה לו שנה שעברה, היה MVP, הוא לא ברמה הזאת. ארון רוג'רס היסטורית ייכנס להיות בטופ 10 של כל הזמנים, בריידי הוא 1-2.
הסתכלתי על ה... כשמעתי אצל בילשם...
בריידי הוא 1.
בריידי הוא 1. עזוב, בגלל שראיינתי את מונטנה ולא את בריידי, אז אני נותן
לך כאלה. זה ספורט כל כך מדהים, שאפילו אם אתה מסתכל על טבלת האימורים מי ייקח MVP, אין, זה כמו תזרוק אבן, תזרוק אבן לאיזשהו כיוון, אתה פוגע במועמד.
אבל זה תמיד יהיה קווטרבק בסוף.
לא, נכון, אתה רואה, אז מט ריין שזכה שנה שעברה, השנה הוא רק 1-20 או 1-15 אם אתם רוצים להמר עליו. אין, קשה מאוד לדעת.
קשה מאוד.
אתה מסתכל על האטלנטה הזאת, אתה אומר, לאיפה הם יגיעו השנה?
פחות משנה שנה.
כן, אבל בואו שנייה אנחנו גרינביי.
ככה, אני מאוד התרשמתי מגרינביי, ראיתי את המשחק הזה, הוא יכול היה לו כיף לצפייה. הוא היה גנתי עם המון טעויות. מחצית ראשונה 3-0 עם שער שדה, 3 שניות הסיום. אבל גרין ביי בשנים האחרונות מסורתית היא קבוצת התקפה מצוינת. כן. והפעם ההגנה, ההגנה, מייק דניאלס, מספר 76 שלהם, דפנסיב טאקל, מדהים, הרג שם את רסל ווילסון, שהוא אחלה קווטרבק.
כמה זה קשור לזה שגרין ביי יצא מהקאמפורט זון שלה, והביאה שחקנים בפרי אייג'נס, שחקנים יחסית עם פרופיל גבוה, הם בדרך כלל הרי בונים את הקבוצה שלהם, אתה יודע, דרך הדראפט, ומביאים שחקנים
במקום וזה. הג'נרל מנג'ר שלהם, תומפסון, כן, אחלה, עושה עבודה טובה, הם חייבים לשנות משהו.
כן, אז הם שינו את האסטרטגיה בעצם, הם הביאו כמה שחקנים בפרי אייג'נס חזקים, בעלי פרופיל גבוה, כמה זה משנה בעצם את הדינמיקה בקבוצה, והופך אותה מקבוצה מאוד נחמדה לצפייה, שיכולה להיות הישגית ומגיעה לחצי גמר וגמר עם אזורים, לקבוצה שאשכרה לוקחת סופרבול.
הפערים כל כך קטנים בדברים האלו, זאת אומרת, גרין ביי לפני שלוש שנים הגיעו מול סיאטל לגמר אזורי, הובילו 14-0, והם היו ככה רחוקים מלהגיע לסופרבול, ויכולים לקחת שם, אתה יודע, הם לא מאוד רחוקים משם. ארון רוג'רס הוא מדהים, וג'ורדן נלסון מדהים. מי שמרשים אותי, טיימונד גומרי, התחיל את הקריירה שלו בתור תופס, עבר להיות רץ, אבל שהוא רץ גם תופס, והוא משלב את שניהם, הוא אתלט מאוד. במשחק הזה הוא עשה טאצ'דאון, הראשון במשחק שלמעשה פתח את הפער, והוא כמו סכין שוויצרי כזה, בהתקפה הזאת, אחד הדברים החשובים, אבל ההגנה, שוב, סיאטל יש לה אופנסיב ליין לא מספיק טוב, אז אתה יכול לעצור אותה יותר מקבוצות אחרות, ועדיין, הם מאוד מאוד הרשימו אותי, כי זו קבוצה שההתקפה שלה, אתה יודע שהיא תהיה טובה. אם ההגנה שלה השתפרה ב-30% לעומת השנתיים הקודמות, היא קבוצה מועמדת 1-2 לאליפות. כן. עדיין, הפטריוטס נראה לי קצת יותר, יותר עמוקים, אבל גרין ביי, המחזור עצמו לא היה טוב, אבל גרין ביי בעיניי המעריכה הגדולה שלה.
אוקיי, מועמדות נוספות בעיניך, בוא נגיד, סטילרס. סטילרס, מה אתה אומר?
פיטסבורג קצת מזכירה לי את גרין ביי, מבחינה הזאת שההתקפה שלה מדהימה. בן רוטלסברגר קווטרבק מדהים בבית בעיקר, אבל הוא יודע למי למסור, ויש לו את אנטוניו בראון שהוא הרסיבר הכי טוב בליגה. יש משחק אחרון, 11 תפיסות, 182 יארד.
השחקן הכי יקר בפנטסי, נכון?
הוא נבחר, לא, בדרך כלל בוחרים 1-2 את הרצים. ליביון בל, הרץ של פיטסבורג, אגב, נבחר לפניו בדרך כלל. אני יש לי את אנטוניו בראון, בחרתי אותו שלישי בפנטסי שלי. אחלה תופס. ליביון בל היה בכל הקיץ הזה במסכסוך עם ההנהלה, ולא הרחיקו לו את החוזה בסכום שהוא רצה. הוא רוצה יותר, ארנר, לא רק בתפקיד שלו, הוא רוצה ממש לקבל המון כסף, סירב להצעה של 15 מיליון דולר לשנה, שזה הכי הרבה לרץ, הגיע רק בראשון בספטמבר להתאמן. אז היה לו בקושי שבוע להתאמן עם הקבוצה ולעבוד, הוא לא נראה טוב במשחק הראשון, אבל בהנחה שזה ישתפר, הוא אחלה רץ אחורי.
יש לו את מינסוטה השבוע, בשביל לבדוק מה, what is what.
נכון, וזו יריבה מאוד מסוכנת מינסוטה, נראית טוב במשחק של ניו אורלינס. פיטסבורג, קבוצה טובה מאוד. ההגנה שלה, זה הסימן שאלה, אני עוד לא יודע להגיד לך שהם טובים, הם בדיוק כמו גרין ביי, אם ההגנה שלהם לא תהיה ברמה יותר טובה, הם לא יכולים לעבור את הצעד הנוסף. עדיין, קבוצה לפלייאוף, קבוצה לחצי גמר, מעבר לזה, צריך לראות. מה שעניין אותי כל השבוע, כמה רצים רוקים מדהימים.
נכון. בוא תן...
קרימנט. קרימנט, 246 יארד, הוא בחירת סיבוב שלישי בדראפט, פותח בקנזס סיטי, מדהים. לנרד פורנט מג'קסונוויל, הרץ הראשון בהיסטוריה של ג'קסונוויל, עם 100 יארד במשחק הראשון. וטאצ'דאון, ג'קסונוויל, אגב, אחת הקבוצות המרשימות השבוע, יופי של הגנה, וזו קבוצה שהיא בושה וחברה.
פירקו את יוסטון
ביוסטון, במשחק שהם היו צריכים להביא מורל אחרי ההוריקן שלהם.
פירקו את יוסטון כמו הרווי. סטיק איטיש.
יפה.
זה לא קורה. כשיש אסון גדול, קבוצות לא...
למה, ניו אורלינס אחרי קטרינה?
זה עונה, לא משחק ראשון. אתה יודע, זה כמו בוסטון אחרי האחות של איזיה תומאס. זה לא קורה. אז צאו מהסרט.
אוקיי, בוא נמשיך ברצים.
צריך לבדוק את זה
סטטיסטית, כן.
סטטיסטית, כן.
דלווין קוק, הרץ של מינסוטה, 122 יארד. אחלה, זה מספרים מדהימים. קריסטן מקפרי מטמפה ביי, שהוא אחלה רץ, והוא גם תופס טוב. עדיין לא נראה מדהים, אבל טרי כהן, בחירת ציבור שביעי, לא יהודי, שחור למישהו.
לא יהודי, לא מוסלמי.
בדיוק, מדהים, שחקן שהוא גם, כמו סכין שוויצרי, גם יכול לרוץ, גם יכול לתפוס.
משיקגו
ברז, שהפסידה לאטלנטה, אבל הוא ממש ממש הרשים אותי, הוא נייד, הוא מהנמוכים האלו, שיש להם מרכז כובד נמוך, כמו מסי, כמו מרדונה, שקשה לעצור אותם, לשחקני הגנה, יש קושי להתמודד עם כאלו שחקנים. הג'ויסטיק האנושי, ככה קוראים לו, הוא נראה טוב מאוד עם שיקגו, אז המון שחקנים שנה ראשונה שכיף לראות אותם. צריך להזכיר, הממוצע של שחקן NFL בליגה, שלוש שנים.
כן.
אז כשבוחרים לפנטזי הרבה פעמים, אתה אומר, רגע, אני אקח רץ אחורי בשנה הראשונה, רנינג בק, אני לא יודע אם אני יכול, אקח רנינג בק בשנה הראשונה, אבל בליגה שיש לך כל כך מעט שנים שאנשים משחקים בליגה, רנינג בק זה העמדה הכי פחות סיכונית לקחת רוקי. קוטרבק כמעט תמיד ייקח לו יותר זמן להיכנס לעניינים. טייטנד, שנה ראשונה הוא לא יודע מה הוא עושה.
גם קוטרבק מחזיקים יותר זמן בליגה. מסורתית קוטרבק מחזיקים גם יותר זמן בליגה.
מסכים איתך, אבל רץ אחורי בין 30 זה כמו כוכבנית פורנו בגיל 30. אתה גמור, אתה מת, אתה כבר לא מעניין.
שוב, אם אתם לא מבינים למה, תמיד אני מביא את העניין הזה שיש לך חלון בהתקפה, חלון נורא קטן שאתה צריך להיכנס דרכו, וזה צריך לקרות ב-4.5, 4.6 שניות. אתה סופר צעדים בראש, אתה מקבל את הכדור בדיוק בשנייה הנכונה. אם אתה לא נמצא במקום הנכון שאתה אמור להיות בו, הכדור לא יגיע אליך, אתה לא תתפוס, אתה לא תעשה נקודות, אתה לא תעשה את המהלך. זה מדהים כמה זה מתמטי. המספרים האלה שמדברים פה על...
זה מתמטי והמון תרגול.
לא, בוודאי, אבל אם אתה לא רץ במהירות הנכונה, אין לך שום סיכוי להגיע למקום הנכון, כי יש אופנסיב ליין שאמור להגן על הקוורטרבק, ואין לו הרבה זמן לפני שחבורה של, בלי להעליב אף אחד, אבל חבורה של בהמות מסע הולכות להפיל את הבחור הזה שאמור למסור את הכדור, ואין לו המון זמן לעשות את זה.
רץ אחורי למשל, זה עמדה שאתה צריך להיות עם הרבה הרבה אומץ, כי אתה יודע שאתה הולך להיכנס פה, והולך להיכנס באנשים
אתה מקבל את הכדור מהקורטבק, ויאללה, תביא לי חמישה יארד.
עכשיו, אם אופנסיב ליין שלך לא פותח לך דלת שאתה יכול לרוץ ולנצל אותה, אתה אוכל הרבה מאוד סרטים. אחד כמו אזקיאל אליוט, שיש לו מדאלאס, היה רוקי העונה שנה שעברה, מחיית הרצים, מסתבך בפרשה שלא קשורה לזה, איש פגום, אבל הוא רץ אחורי טוב מאוד, מצד שני יש לו גם אופנסיב ליין, שנותן לו אפשרות פשוט, בוא תרוץ, פותחים לו איזה שער ויכול להיכנס, ולא תמיד יש לך, אז כדי להיות רץ
אחורי... ומאמן התקפה מאוד טוב שמארגן את זה, כן?
מאמן התקפה טוב, אתה צריך קו שיפתח לך את הדלת, ואתה צריך להיות עם הרבה מאוד אומץ, ואחרי שחטף המון מכות, יותר קשה לך להביא את עצמך, יאללה בוא אותו, ניכנס ראש בראש, לכן בשלב, אתה רואה רץ אחורי, רנינג בק, קשה לי עם הרץ אחורי. רנינג בק.
רץ אחורי.
רנינג בק באיזה שלב כבר מבינים שלא...
הרבע אחורי.
אם יש לכם איזה קונסולה בבית, תקנו לעצמך, נעשו לכם טובה איזה מדן, תנסו פעם אחת לצלול, זה הדרך הכי טובה, ככה אני למדתי לאהוב את המשחק הזה, פעם אחת תבינו את המורכבות של לעשות התקפה כזו, זה כל כך... כדורגל אתה עוד יכול ליהנות ממנו בלי לדעת כלום. פוטבול, זה גם יש סטף כניסה יחסית מאוד גבוה, אבל זה שווה את זה, כי...
יפה, ולכן כל כך הדהים אותנו, העניין הזה עם טוני רומו. אתמול הראיתי במגרש פתוח...
כן, בוא ספר מה טוני רומו עשה.
טוני רומו, 14 שנים היה קווטרבק בדאלס. היה אחלה קווטרבק, לא שחקן יחל תהילה או משהו כזה, אבל נתן קריירה מדהימה בשביל מישהו שבכלל לא נבחר בדראפט. כן. ונתן קריירה יפה, שאם הוא לא היה כל כך פציע, הייתה אפילו עוד יותר מרשימה. משחק ראשון שלו כפרשן, ואפרופו פרשנים פה בארץ, אני יכול לספור באמת על אצבע יד אחת, פרשני כדורגל שאני שומע אותם, ואני לומד משהו חדש, ולא מציינים בפניי את האובביוס. אתה רואה פרשן...
מי אתה מכוון? לא, סתם.
אני לא אכנס לשמות וזה, אבל אני יכול להגיד לך שנגיד, אורי אוזן למשל...
זה עדיף לפרגן מאשר ליפה.
אורי אוזן, אחלה פרשן.
בוא נפרגן, בוא נפרגן.
אני מודה שכשהוא מדבר, אני אומר, יפה, לא חשבתי על זה.
אוקיי, זה מה שאתה רוצה מפרשן. אוקיי. עכשיו, אם אני רואה אחד כמו טוני רומו, שמגיע לשידור, התכונן המון, שאל שאלות, בירר את כל הפרטים, יש לכם וידאו באתר של ה-NFL של דקה וחצי, קוראים לו טוני רומו נוסטרדמוס, ואומר, חבר'ה, עכשיו הכדור הולך למרשון לינץ'. השדר אחרי שנייה, הכדור הולך לליץ'. הוא אומר, חבר'ה, אני נותן לך $5, שעכשיו הולכים לעשות ריצה שמאלה, הוא אומר לו, אני אשלם לך עכשיו, איך אתה יודע? לא, אני 14 שנה שיחקתי בפוטבול. אתה מראה 10 מהלכים, עכשיו, פוטבול הרבה יותר מורכב מכדורגל, זה לא שאתה אומר, וואלה, אני רואה פה את קוטיניו, הוא מסתכל ימינה, הוא בטח יגביע ימינה.
לא, מה זה מורכב? מורכב כי פוטבול גם יש עצירות, בניגוד לרוגבי או לענפים רציפים אחרים, למשל כדורסל, אתה יכול לתכנן מהלך.
נכון.
כמו פוטבול, אתה מתכנן את המהלך. המאמן, והם, אתה יודע, הם יושבים למעלה, הם רואים מגבוה, offensive coordinator, הוא אומר באוזנייה למאמן, שאומר לקוורטבק באוזנייה, הקוורטבק אומר לחבר'ה שלו מקדימה. הכל כל כך מתוכנן, כל כך מורכב. כדורגל הוא ספורט מאוד מורכב, כן? אבל בסופו של דבר,
הוא יותר אקראי.
הוא רוציף.
נכון.
אנשים אין להם אוויר, אז הם לא חושבים.
ולכן מה לעשות? כל כך המון שערים, אתה דיברת על זה, אוריאל, בשנים האחרונות, כל כך המון שערים מגיעים אחרי טעות. כמה שניות אחרי איבוד כדור, אם תוך 8 שניות לא הצלחת להתמודד עם זה, מגיע שער. כי
לא שאין את זה בפוטבול, כן? בוא לא נגנוב דעת, כן?
לא, בפוטבול קורה לך לפעמים שאיבוד
והשאר... פאמבל, כדור נפל, מישהו לקח כדור בהגנה.
פיקסיק, איבוד וטאז או מטאז.
ראינו עכשיו מחזור ראשון חסימה של ביתה, חסימה של פילד גול.
כן.
זה דבר שהוא מאוד מאוד נדיר.
שום קוריאני המשעשע שלנו. ינקו הו.
כן, שהוא...
אמריקאי, כן?
הוא היה אחד...
לא, הוא דרום קוריאני, אבל הוא הגיע בגיל 12 לארצות הברית.
הוא אחד... היה מאוד ויראלי בקיץ, כל ה... סגנון ביטות שלו, אבל ראינו שזה לא עובד כל
יש,
כך.
יש בו, יש, יש בו את איטלקי, יש בו את קוריאני.
כן. היה, היה בו את כפריסאי, וגיא אזורי, מידוענו, מאמן נבחרת הנערות, הנוער, נוער נשים, הוא היה גם כן, הוא ניסה להיות קיקר ב-NBA, ב-NFL. בקיקר ב-NBA אין לו עבודה, אין לו יותר מדי מה לעשות.
אין הרבה קיקרים שהצליחו להגיע למצב של כוכבות, יש את אדם...
אני זוכר שבזמנו...
אני חושב ש... הוא מצליח שני סופרבולים משהו להיות כוכב.
אני חושב ש...
אני לא אזהה אותו ברחוב.
אני חושב שהרמז החתימו שחקן קיקר על $44 מיליון.
ג'וני אקר.
ואז בשורה הראשונה זה, קיקרס are human as well, כאילו... וגם כן בני אנוש.
יש להם חולצה כזאת, קיקרס, פנטרס אר פיפל טו.
איך קראו לה?
פנטרים זה לא רק הבועטים.
איך קראו לה כפריסאי? איך קראו לה כפריסאי של מיאמי דולפינס, שהוא השם שלו מפורסם בזה שהוא סקורד אפ אבריטינג.
כפריסאי?
כן. כפריסאי, יווני, אני לא זוכר. איפה הפק צ'קר שלנו? לא, סתם. הפק צ'קר דרך אגב יהיה.
לא יודע על כפריסאי כזה, אבל מיאמי תמיד משהו משתבש.
שנייה, אני חושב שהוא היה כפריסאי ויווני או משהו.
מאז שנות ה-80 פחות.
כן, כן, זה היה שנות ה-80, הוא היה איזה...
מצאתי לך, גארו יפרימן.
גארו יפרימן, כן, יפרימן. שנייה.
פוסט אותו בחדר, לא?
לא, היה לו איזה משהו, היה לו איזה סקור.
מת לפני שנתיים בגיל 70.
אתה מבין? והאיש הזה לא ידע שידברו עליו בארץ הקודש פה, עליו, על בועד בשנות ה-80.
היילייט, סופרבול, is known for two feats, one famous infamous.
שמע, זכה בשתי סופרבולים.
לא, היה בסופרבולים וזה, ואז...
אתה אומר שדסקי פה בודק. בוא דבר איתי על משחקים העניינים מהסיבובה. אם מישהו עכשיו רוצה להיכנס לעניינים, אז יש את ניו אינגלנד נגד הסיינטס, יום ראשון ב-8 בערב, שעה מאוד הגיונית.
שעה מעולה. דרו בריז נגד טום בריידי, אמרנו, משחק היסטורי בין שני קווטרבקים ברמה מאוד גבוהה, שניהם בטופ 5 כל הזמנים, בטאצ'דאונים ובמסירות ביארדים.
אוקיי, רק שנייה.
הרבה התקפות, מעט הגנות.
אוקיי, יפרמן חברנו, מה שקרה זה שבסופרבול הוא ניסה לבעוט, היה לדולפינס 14-0, הוא ניסה לבעוט, הביתה בלוקד, ואז הוא ניסה לתפוס את הכדור ולזרוק אותו, במקום פשוט ליפול עליו וזה, הוא ניסה לזרוק, והיד, הכדור שלו החליק, הכדור החליק מהיד, וכאילו הם ניצחו בסופו של דבר, כן, אבל הוא פשוט צחק וזה. אז קיצר, זה
הרוב המוחלט של המשחקים יהיה ב-8 בערב, יום ראשון.
יש אטלנטה גרין ביי, שזה המשחק לפי דעתי.
משחק יוצא מן הכלל, אגב.
שתי התקפות נפלאות, שני קוורטרבק עם מטריין ורוג'רס.
חוץ מהעובדה שזה ב-5 בבוקר?
כן.
שזה קטע מבאס, אבל...
זה ב-5 בבוקר מתחיל?
כן, 8:30 שלהם.
3:30.
3:30, נכון, 3:30
אם יש משחק ששווה להישאר בשבילו, נראה לי, זה משחק הזה. אטלנטה הגיעה לסופרבול שנה שעברה, היא החליפה אמנם מאמן התקפה.
כולם.
נכון, היא החליפה מאמן התקפה, וצריך עוד לראות איך זה עובד שם, אבל דבון דפרימן רץ יוצא מן הכלל, חוליו ג'ונס תופס 1-2-3 בליגה.
אחלה שם, חוליו ג'ונס.
ברור. ויש לו נתון מדהים, שבמשחק הקודם הוא נצר על פחות מ-70 יארד, כל פעם הקריירה שהוא סיים פחות מ-70 יארד, וזה יודעים רק אנשי פנטזי, משחק אחר כך הוא מתפוצץ, 130 יארד, 150, שנה שעברה לו משחק 300 יארד, יש 3-4 שחקנים בהיסטוריה של הליגה, שמעל 300 יארד.
בוא נרק נבין, זה בן אדם לוקח את הכדור ורץ, כשהתפקיד...
לא, לא ברצה, בתפיסה.
בתפיסה,
כן. אבל בדרך כלל שאתה תופס, אתה לא נעצר במקום, אתה עוד ממשיך,
כן, שפשוט היכולת שלך, הקואורדינטיבית, הקשיחות, אתה צריך לתפוס את הכדור שבדרך כלל יש עליך אנשים.
יש לך שומר אישי,
בדרך כלל
קורנרבק שרק עליך, אתה צריך
להיות קופץ לגובה,
לתפוס לו כדור
באוויר. איך במחזור כזה, ה-Monday Night Game, זה Lions נגד Giants. מי יש את הסקדג'ולינג לטלוויזיה?
הסקדג'ולינג...
לא, לא, קודם כל, אל תשכח.
ג'יינס קבוצה פופולרית.
ג'יינס קבוצה מאוד פופולרית, וגם ליונס קבוצה מאוד פופולרית. אגב, ליונס היו מאוד לא...
כאילו, בכלל לא רע מול אריזונה.
מאוד לא רעים. יש להם פוטנציאל פה.
השיבור של משחקים לא קשור לפופולריות של הקבוצות. זה לא כמו אצלנו שאתה אומר, אוקיי, משחק של באר שבע אני אעשה עם יום שני או ראשון כדי שיהיה. כמעט כל קבוצה בליגה מקבלת לפחות משחק אחד או מונדי או סנדי נייט.
כדי לקבל את העשרה ימים פער?
לא רק בגלל זה, בגלל שאתה יודע, לתת להם אפשרות שוויונית, אתה יודע, אחרת תדפוק כל הזמן את הקבוצות הרשמות בחמישי בלילה, שרואים את זה פחות באופן מסורתי. אין לי בעיה, הרבה פעמים משחקים שנראים על הנייר לא מעניינים, יוצאים יותר טוב ממשחקים אחרים. שבוע שעבר היה דאלאס נגד ג'יינטס, סנדי נייט. שתי מועדונים, שתי מועדונים מאוד פופולריים, והמשחק עצמו היה חרה, כאילו, צריך להגיד את זה, אתה יודע.
הבעיה היחידה היא חדשה שהיום, שהיום הרבה אנשים רואים ברד זון, באפליקציה, שאתה יודע, זה קצת ממכר, אתה יכול להגיד עם הטאבלט או סתם ככה, ולקבל רק את המהלכי, ניקוד.
חברים, רד זון צ'אנל זה פורנו של פוטבול, וזה בסדר, מותר, אתה מביא
את הילד לזה. זה קצת הורש לי, קצת הורש לי.
שנייה, רגע, אנחנו נגד פורנו.
אנחנו נגד פורנו, אני מפשט את זה, כי אני אומר את זה, למה? שאל אותי איזה מישהו, אני עכשיו מתחיל להתעניין בפוטבול, מה לראות? אמרתי, תקשיב, אני יכול להגיד לך, בוא תראה איתי משחק, ואני אסביר לך את הכללים, אני הרבה פעמים אומר לאנשים, חבר'ה, אתם לא יכולים להכיר את כל החוקים של הפוטבול,
שחקנים עדיין מופתעים,
נכון, כל שנה יש לך איזה קומיטי שעובר על כל מיני שינויים קלים בחוקים, את החוקים הבסיסיים אתה צריך לדעת, אבל יש כל מיני חוקי קטנים,
יהיה הרבה פאולים שאתה לא תבין, יהיה הרבה פאולים, כן,
בסדר, לא משנה, אבל עדיין אתה יכול ליהנות מהמשחק, אבל אם אתה לא רוצה לראות משחק שלהם, ואתה רואה רד זון צ'אנל שעה, אתה לא קם להשתין. כל הזמן קורה משהו, כל הזמן יש
אנשים קופצים ותופסים כדורים בתנועה צד אופן.
אתה רואה אנשים אתלטים קופצים ועושים דברים לא הגיוניים ורצים.
ובניגוד להרלם גלובטוטרס וכאלה, it means something.
It means something, זה תחרותי וזה כיפי. היה שבוע...
זה הכי תחרותי שיש. אין ליגה יותר תחרותי.
אני השבוע, תמו, כשאני מדבר על פוטבול בערוץ הספורט, אני חייב להיות מאוד מדויק.
סחי, אתה צריך להיות סחי.
יכול להיות, צריך להיות גם סחי, כי אין מה לעשות. אם אני צריך להסביר לאנשים ברבע שעה על פוטבול, אני לא אכנס לזה. אתה לא יכול להגיע לרזולוציות האלה. בטלוויזיה, אתה יכול להראות להם מהלכי וואו ונסות דרכם לספר מה במשחק. אני מחפש את המהלכים שאני אומר, וואו, מה זה? אז היה לך קם ניוטון נחטף באיזה כדור שהוא מוסר, והתופס של, 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 של השחקן ההגנה של הניינרס, של הפורטיניינרס, ג'קוויזי טארט, בחיים לא שמעתי עליו. הוא עושה שם קפיצה לא הגיונית לגובה לא נתפס, תופס כדור ביד אחת חוטף אותו. אתה רואה את המהלך הזה, מראה אותו פעמיים שלוש עם ריפלי, ואתה אומר, שמעו, חבר'ה, תראו, זה האנשים האלה. ואז אתה אומרי, תפיסה של אוסטין אופר מאטלנטה.
אגב, מי שרוצה להיכנס לעניין הזה, גם יש, לפני תחילת המחזור, יש את השבוע שהיה. זו תוכנית פוטבול שנותנת את הנרטיב של כל זה, וזה נעשה בצורה מאוד טובה, והצילומים ממש טובים. פעם זה היה בפוקס, היום אין פוקס ספורט.
יש פוקס רק ב-YES היום, השנה עוד דפקו אותנו.
כן, אז יש ממש תוכנית יפה לפני המחזור, מסכמת לך את המחזור שהיה, הסיפורים שם הם תמיד מצחיקים, תמיד מעניינים.
וגם צריך לזכור, חבר'ה, אנחנו בעידן שיש לנו הכל. אני נכנס לאתר, ליוטיוב, כותב NFL, נכנס לאתר של NFL ביוטיוב, ויש לך את כל התקצירים של כל המשחקים, והתפיסות הכי טובות, והריצות הכי טובות, אתה יכול לראות הכל.
גם באתר שלהם, ואם אתה מוריד את האפליקציה במובייל שלך לאייפד, אתה יכול לראות את הרד זון בחינם, בישראל זה בחינם. אתה רואה את כל הרד זון.
כן, כן, מאוד נוח. אני מודה שגם ה-NBA אפ וגם ה-NFL אפ שינו לי, על ה-NBA אני אפילו משלם לא מעט כסף, אבל זה ממש שדרג לי את החוויה. אלא אם כן יש פרשנים טובים בערוץ, הרבה פעמים לא תמיד יש.
אני חושב שיש כמה פרשנים, אורי שטרנברך פרשן מצוין, אוקיי? אותו אני אוהב, לא, אותו אני אוהב לשמוע פרשן. יש מישהו אחר יותר מפורסם שאני פחות אוהב לשמוע אותו מפרשן, אבל בינינו רוב הזמן אני שומע את האמריקאים. כי אין מה לעשות, אני לא רוצה להעליב אף אחד בארץ. אם מישהו מפרשן פוטבול, קריס קולינסוורת, שזה כמו ג'פן גנדי. מישהו טוב כמו ג'פן גנדי בלפרשן NBA?
אין מישהו טוב, ג'פן גנדי כפרשן נקודה.
יופי, אז אתה שומע את האנשים האלה, אני אומר...
וגם לא מפריע לי שהוא חופר על השופטים, אני נהנה לשמוע אותו, הוא יודע.
הם יודעים גם מה זה בידור, פתאום מתחילים, המשחק משעמם, הם מתחילים לדבר על מה הליינים של האימורים, על המשחק הזה, ופתאום מתחילים לרדת על מרק ג'קסון, ומרק ג'קסון יורד עליו, זה חלק מהשואו. אני שידרתי מעט מאוד משחקי NBA בערוץ הספורט, זה לא...
כיף לי מדוג, כיף לי מדוג.
וגם עידו גור יודע, למה הוא מעולה? כי הוא יודע... יש לו אוזניה, הוא שומע שמדברים משהו מגניב, בוא נתן למה לדבר. אני לא צריך כל מה לדבר, אני...
כי עידו גור מת עליהם, אתה יודע, אני אמרתי לך, אני סיפרתי פה, אני חושב שהייתי, פגשתי את עידו בפעם הראשונה שהוא שידר, הוא חזר לאיזה דירה, שישבתי בה, והוא דיבר, הוא אמר, תקשיב, אני למדתי מהם, אתה יודע, אני מנסה, אתה שומע את החבר'ה האלה, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, תן, תלמד מהם, אתה לא חייב ללמוד מאחרים בארץ, אתה יכול ללמוד מהמקור. יאללה.
חברים, אני חושב שזה היה מאוד מעניין.
אנחנו נסיים בהצעה לחופשה באירופה. אם אתם מחפשים משהו מעניין לעשות,
יש גם משחקי NFL באירופה.
יש שלושה משחקים השנה.
אני חושב שהם סולד אאוט כבר, אבל איסטה יכול להיות.
תדברו עם איסטה ספורט דרך הלינק שאנחנו נשאיר לכם. מן הסתם יש שם כל מיני חבר'ה כמו יואב שגם אוהבים את הדברים. יואב, דיברנו איתו על זה.
הייתי במשחק אחד באוימלי, חוויה כיפית מאוד.
באמת? איזה משחק ראית שהיה חוויה טובה?
יש לי תמונה עם קולין קפרניק, אגב, שהיום הוא בכותרות בגלל שהוא עצבן הרבה
מאוד. הוא בלי קבוצה, אבל כן בכותרות.
קולין קפרניק נגד סן פרנסיסקו, נגד ג'ייסון.
הביא אותו לביתר. הביא אותו לביתר. אחרי אתה סוגר פה הכל. כן.
ראיתי אותו מול ג'קסונוויל.
תאורה לה.
שהבעלים שלה, שהיד קאן, הוא הבעלים...
שהביא אותו לביתר.
פקיסטני שהגיע עם דולר לארצות הברית ונהיה מיליארדר, סיפור אמריקאי שאי אפשר לשחזר אצלנו. השהיד קאן יש לו, הוא הבעלים של פולאם.
הנה, אלי טאבי בגיע עם כלום כסף לפה.
פולאם וג'קסונוויל ג'אגוארס. אז ג'קסונוויל משחקים כל שנה בלונדון. וראיתי את המשחק, המשחק היה מאוד לא תחרותי. אבל כיף להיות בוומבלי עם כל מיני גרמנים שמגיעים וצרפתים.
האמת שעכשיו גם יש הרבה משחקים של NFL שמחירים זולים, יש כל מיני קבוצות פח כמו וושינגטון וכל מיני כאלה, אתה יכול למצוא כרטיסים ב-50-40 דולר.
לוס אנג'לס ראמס לא הצליחו למלא חצי אצטדיון בלוס אנג'לס.
אם אתם
איסטם שור, גם ארצות הברית, אם אתם מגיעים אתם יכולים למצוא בחלק מהמשחקים. לוס אנג'לס זה לא עיר של פוטבול, סורי,
לא יצא, לא, אבל גם הראמס וגם הבעלים שם
זה עיר של ספורט. בפועל זה לא עיר של ספורט.
די, נו, איך לא עיר של ספורט?
יש שם מלא מלא תחרות, יש לך שתי קבוצות
NBA, יש לך בייסבול, שנייה, שנייה, לוס אנג'לס עיר של אימא של כל הספורט, לייקרס, קליפרס, דוג'רס, אינג'לס, קינגס, UCLA והמכללות, USC, יש לך מלא מלא ספורט שם,
וסן דיאגו זה שעה נסיעה.
אז זהו, זה חבל שעזרו את סן דיאגו בשביל להגיע ללייקרס, זה מה שמעצבן, זה אפילו לא שעה, זה שעה בלי פקקים ואין כזה דבר.
נכון, נכון, נכון.
טוב, עם סן דיאגו, אנחנו, אז חבר'ה, איסטה...
כמה אנשים הולכים לצלת איסטה ספורט בשביל לטוס לראות את קספי משחק בגולדן סטייט?
יהיה הצקה. איסטה ספורט, הלוחם בספאם, תודה רבה חברים שהייתם איתנו.
נשים לכם קישורים לכל הדברים.
כן, תודה לך, גבריאל איידו. המשך את העבודה הטובה.
תודה רבה לשחקני הפוטבול שמוכנים לסבול בשבילנו. כמו ישו,
כמו ישו, כן.
טוב. תודה רבה לויטור שמנסה לחזור לשחק. תודה רבה ללוגאנו. ביי ביי.